אנחנו צריכים ללמוד את צדיקים מצדיק ד'. אני רוצה אתכם להתחיל מצדיק ד', מפסקה ראשונה של צדיק ד', שחמת אותו בכלל מפגישה אותנו עם החלקים השונים בנפש שלנו. ופסקה צדיקים היא באמת יותר תפרט את העושר יותר רחב של החלקים השונים שבנפש. אנחנו בעצם עכשיו אחרי פסקת צדיק ב' יותר עסוקים בסוגיית המלחמה, במלחמות הפנימיות שקיימות באדם בינו לבין עצמו. אז על זה אומר הרב בפסקת צדיק ד', אין לשער גודל ערכה של הידיעה הרזית בדבר שתי נפשות, הקדושה והטמאה אשר לאדם, ושכל אחת שואפת להגדיל ממשלתה בגביעה האנושית. כי רק בהבנה זו נוכל להביט אל מסתרי הנפש ולהבין עלילות בני אדם. חומה מוסרית על ידי הכרה זו תוכל בבטחה לנהל את מעשיה באין דרך של סתירות. כן, אז הרב כאן מחמם דברים שגם הרבה בחב"ד מדברים עליהם, על הנפש האלוקית והנפש הבהמית, ושורשם כבר בדברי תלמידי אריז"ל בשערי קדושה לרב חיים ויטל, והיה אפשר למצוא לזה שורשים יותר קדמוניים בדברי חז"ל. למה כתוב ביצר שתי יהודים, כמו שהגמרא פחות אומרת, כי יש באדם יצר הטוב ויצר הרע, אלא שבניסוח הידוע יצר הטוב ויצר הרע זה יכול להתפרש כאילו אדם הוא נמצא בתווך ויש רק כוחות חיצוניים לכאן ולכאן, כוחות שמפתים אותו לעשות מעשי רשע ומלאכים טהורים שכל מיני מכוונים אותו לעשות להיות מתעלה כלפי שמיה. אבל שמכונה כאן נפש אלוקית ונפש בהמית, אנחנו רואים כמה שהרבה יותר אחד שהאישיות עצמה של האדם בעצמה יש כוח שלוקח, שיש בו תנועה או זרמי חיים שהבטניה הזאת מכונה בצורה יחסית שקל לשמוע אותה עוד נפש בהמית. הרב כאן מכנה אותה נפש טמאה. במקומות אחרים תקלו כאן בקובץ א' קוף א' ג', אז הרב מכנה זה אדם גדול 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 תל הרע, חיית האדם שבקרבו הרעה. כן, כידוע לנו חיה בהמה היא מסוגי הבעלים שעוד קרובים לעולם האדם. חיה מבטא התנהגות חייתית פראית כזאת שהיא עוד הרבה יותר רבותה. וזה באמת, אני אומר, החלוקה הכפולה הזאת בתוך הישוב של אדם יש משהו מאוד מאוד מטלטל. במיוחד שכמו שאמרתי, יצר זה יכול להיות גם חוץ מזה שקצת יכול להתפרש כחיצוני לאדם, אבל יצר גם יש בו משהו מסוים שהוא יכול להיות דחיפה חד פעמית כזאת. כשנדבר על נפש, אתה מדבר על מערך חיים שלם עם פרצופיות שלמה, עם עושר חיים שלם שקושר את האדם לנפש בהמית או נפש חייתית או אפילו נפש טמאה. זה דבר ככה באמת הרבה יותר מטלטל מהניסוח של יצר טוב ויצר רע. אבל כמו שהרב כאן אומר, יש כאן זה ידיעה רזית שמקורות מאוד מאוד פנימיים ושורשיים שם כבר מונח היסוד הזה. הרב אומר שזה חשוב לשתי דברים. קודם כל, שזה מאפשר לאדם לזהות ולהבין הרבה תהליכים שקורים בו עצמו, זה דבר ראשון. והרב גם אומר יותר מזה, שזה גם אדם יוכל להביט את מסתרי הנפש, וגם דבר שני, חומה מוסרית תוכל לנהל את מעשיה, שסוף סוף יוצר גם שיטה מוסרית מכוונת יותר איך לבנות את האישות של אדם לאור הידיעה הזאת, ונראה ככה, לא רוצה להיכנס שם לעומק כל סוגיית הנפש, הרכבי באמת עושה בזאת השם יותר להתמקד בהקשר שהיה מביא את המשקה כאן, אבל רק להזכיר לנו את מה שהרב כותב בעמוד ריש למדי, שלמה ההכרה הזאת עצמה היא משמעותית, שמה הרב כותב שהלימוד שהאדם מוכב בשתי נפשות נפש תורה אלוקית ונפש רבי ימית, הוא אחד מהיסודות יותר מן להערת הדרך של הבנה האנושית, ועוד פעם השביל היותר סלול דרך חיים מוסרים, עוד פעם שזה גם מבחינת הידיעה מאוד מאוד תורם דבר משמעותי, וגם אחר כך ההדרכה המוסרית, ואני כבר עומד שהידיעה מפני עצמה היא כבר פותרת הרבה בעיות את המדע שאדם יודע להפחית את הדברים. וזה מה שהרב כאן בהמשך הפסקה דווקא מדבר יותר עד כמה עצם הידיעה הזאת, עצם המודעות לדבר הזה, זה כבר מרפא הרבה מחולי הנפש של האדם. כמו האדם יוכל למסור קורת רוח תמידי על ידי זה, בין משעת שלוותו בין שעת איסוריו. שעתו מתחבת, הוא מקשר את רונו בנפש האלוקית, להחיבה למה הפוסקה. עכשיו מתגברת, מושים פנים בנפש הרמי עמית, לצחסך את זה אותה, שמר שהוא מתעשרת, ועל ידי זה מתארת. מרגיל אדם בזה את עצמו, להביט על מגירותיו, כי על דבר הוא עומד מחוץ לעצמותו העיקרית, וזה שופט הוא את עצמו בצדק. הרב אומר שעצם ההבחנה הזאת, עצם המודעות, שתי מלכי הנפש האלה, זה מונע מאדם את הסלט, את הערבוב הנפשי שלו, שבו הוא בלעדי ההבחנה הזאת, כל מעשה טוב שאדם עושה, וכל תקופה של אילוי שכן באדם, הוא תמיד יתייחס אליה בביקורתיות, בחשדנות, אולי אפילו חלילה קצת בציניות, שאומר מה המשמעות למעשים הטובים שאני עושה אם רק אתמול וכנראה שגם מחר אני אעשה כל מיני מעשים רעים, וזה בעצם מקטין את היכול של האדם להגדיל את רוחו ולתת אמון גדול בטוב הגמור שקיים בו. ועצם זה שאדם מבין שמעשים הרעים שלו לא יונקים אותו מקור אלא קשורים למערכת אחרת ולא קרבו זה לזה, זה עצמו נותן לאדם הרבה הרבה אמון בנקודת הטוב שבו שהיא נמצאת בצורה תורה. צד שני הרב אומר שבשעת הנפילה של האדם, שאדם נמצא במצבים חלילה נפולים, אז ההבחנה הזאת עצמה גם היא משמעותית, כי אם אדם היה מזהה את כל האישיות שלו כמכלול אחד, אז מעבר למה שאמרנו שזה יוצר לאדם חוסר אמונה של אדם בגדלות שבו, זה גם בצורה סמונה לכיוון הפוך, יוצר באדם רתיעה להילחם בכוחות הרוע שבו, כי אדם תמיד קרוב אצל עצמו, ומלא לבוא בצורה איתנה וללחם ברע שבי, זה ישר אומר לאדם בעצם ללחם בעצמי, בעצם לפגוע בעצמי, ואדם אור בעד אור ייתן לאדם, ואדם חייב כל מיני לנסות כמה שיותר לשמר את עצמו, אז קשה לו יהיה להילחם בשעת איסוריו, בשעה של מפגש עם הנפש הבאמית, להילחם בה בצורה חדה מאוד. אבל אם האדם יודע, אני כאילו כבר צפתי קצת צד, ואני עוד מעט בשתי הדרכים של עבודת, אני קצת ידק את הדברים, שבסוף שבר מי שנלחם בצד הרע זה נפש אחרת לגמרי, זה הנפש האלוקית נלחמת בנפש התמיעה של האדם. אז יש בו, הוא לא מרגיש איזושהי סתירה פנימית מיני ובי, אלא הוא נשען על הנפש האלוקית שבו, כדי מה שאומר, שבצריך לדבר את פרסים פעמים בשערה, לצער זמתה, לסמר מה שמתייסרת, ועל זה זה מתארת, כן, עכשיו, אז כאילו בעצם אני קצת החלטתי שהנפש האלוקית היא בעצם לא אני, אלא אני כל מה נמצא בנפש האלוקית, הרב כאן מגדיר את זה במשפט הבא בהגדרה מאוד מדויקת, ואני לא יודע לצמר להגיד, אני כותב כי על דבר עומד מחוץ לעצמותו, מה שאמרתי, לא, העיקרית, וזה שווה את הוא עצמו בצדק, הרב כאן נותן הבחנה מדויקת מאוד, שהנפש הבהמית היא גם חלק מעצמותו, אלא לא עצמותו העיקרית, זאת אומרת, עם הציור הראשוני שלנו, צייר שאדם עומד במרכז, ויש מלאך טוב, מלאך הרע, שעושים אותו מהצדדים, והציור השני שלנו תיאר שיש כאן שתי אישיות תאומים סיאמיים שעומדים זה מול זה, עכשיו מתברר שזה בעצם עיגול בתוך עיגול, שיש את המרכז של האדם, שזה הנפש האלוקית, ויש את הפריפריה של האדם, שזוהי הנפש הבהמית של האדם, שזה גם חלק מזהותו, אבל לא זהותו העיקרית. אני ממש מכאן שעוד פעם, זה לא הסוגיה שלנו כאן, אני בתמציתיות, אני בעצם מסכם את מה שעולה מכל הדברים שממש בסקר יש להם מדי, שכוונת הדברים היא, שהקדוש ברוך הוא שתל כל נפש אלוקית בתוך נפש בהמית, שהקדוש ברוך הוא נתן לכל נשמה תאורה, נתן לה איזשהו דמות מסוימת, כוח חיים גלוי, שהיא בעצם קשורה יותר לנפש בהמית, שתפקיד של האדם הוא לבוא ולתקן אותה, כמו שכבר כמה פעמים הזכרנו את משל הקייטנה לילדים המיוחדים, שכל מדריך מקבל עצמו, כן, עכשיו התקופות אצלנו ביישובים שתסכים בזה, שמקבל עצמו את הפרויקט המסם שלו, או נגיד עכשיו ככה משהו יותר מוכר לכולם, יחסים של אבא וילד, שכל אבא יש ילד שהקדוש הוא מפקיד בידו ילדים מסוימים שהם שהתפקיד שלו הוא לגדל אותם, לחנוך אותם. האם הילדים האלה זה משהו זה חיצוני כזה שאני יכול לומר, טוב, זה לא אני, זה הילד שלי ואני יכול להתקדם קדימה, שלא מאפשר, זה פרשה. אתה באת לעולם בידור בשביל זה. אני אגיד קצת, אפילו קצת יותר חריף. יכול להיות שהזה הוא יותר גדול ממך. כל מה שנשארת עולם זה בדיוק בשביל הדבר המסע בזה עצמו. אז כאילו אני רק בא להזיר מאיזושהי תפיסה נוצרית כזאת שאומרת, טוב, זה לא אני, זה היצר הרע שעשה את הדבר הזה ואני מתעתק ממנו. לא, זה משהו מאוד מאוד מהותי מהגדת הזיהות שלך. והקדוש ברוך הוא בכוונה התאים את הנפש האלוקית אל הנפש הבהמית המסוימת, שבוא נאמר כך, עיקר התפקיד של האדם בעולם, עיקר מילה המשמעות של האדם בעולם, אם כולם מכוונת בצורה ישירה כלפי הנפש הבהמית, שזה לא חלילה שאדם מלא יסתיר אחריות ממנה. אבל אוי לו לאבא שמצד אחד יפקיר את היחס של הילד ואומר, הילד זה לא אני, ומלא הוא ימשיך לטפס לרמות עולנים, והילד יישאר חלילה במקום רדוד. אבל גם צד שני, אומלה לו אב שבגלל שהילד שלו בתקופות השובבות של הילד שלו יעשה כל מיני מעשים רעים, ואותו רגע אבא ייפול מרוחו ויגיד, אז כנראה שתמיד הפוך. לא, כנראה שהקדוש הוא שמח עליי להפקיד בידי את האוצר היקר הזה, שאני אחר כך יוציא יקר מזולל. אז מלא בהקשר מסוים לכאן, אני מאוד מאוד מרגיש שייכות אליו, ומרגיש נאמנות אליו ואחריות אליו, ומבין שהדבר מסוים זה הוא חלק משמעותי מתפקידי בעולמי, אבל מצד שני לא נופל רוחי מהמקומות המאתגרים שכן יש שם. וכמו שהזכרתם קודם את הדוגמה הזאת של הפרויקט שאדם קיבל לעצמו, שאבא בא, ככל שגדול מחברו יצור גדול ממנו, הכוונה כמה שאדם יותר גדול, אז הוא מקבל פרויקט יותר גדול, כמעין מה שפיר אחד מקורס אמר, שצדיק שאינו גמור גול רשע שאינו גמור, וצדיק גמור גול רשע גמור. אז בהקשר הזה נאמר, אדם בעל נשמה גדולה מאוד גואל נפש בהמית עוצמתית מאוד, שמתוך האמון ברור שהוא באמת בעזרת השם מצליח לקחת אותה ולגדל את המקום יותר גדול. כבר אולי עכשיו נקרא את מה שהרב כותב ג' רשת א', תלמיד מרין דרזין, הקדוש הוא נותן להם כוח גדול בנפש הבהמית שלהם, כדי שהוא דווקא אותה אש העליונה שזה תורה, כדי לקחה ומלא כוחה אחר זיכור, הוא חזק הרבה יותר, כמו שבעולם בכלל ישנם בהמות חזקות הרבה מהאדם. כי אני לא קורא את המשך הפסקה, אני רק מדגיש כאן שהרב כאן אומר שמכוונים לכל אדם ואדם את הנפש הבהמית שמותמת אליו, ודווקא יכול לשעת רבה, ככל שאדם יותר גדול אז הוא מקבל נפש בהמית יותר גדולה. כל זה, מה שהרב אומר כאן, זה לכן עוד לפני היישומים המוסריים מה אדם יעשה מהדבר הזה, עצם זה שאדם חי מודעות כזאת, כמו שאמרנו, זה משמעותי, אין נשעת שלוותו של האדם ואין נשעת הנפילה של האדם. כן,
זה יכול אלמנטים
שמתחקים תוכנות שלומית, שמה
שאלמנטים?
כן. אז עכשיו בדיוק שזה נראה את תושך הפסקה, וכאילו עכשיו נחזור לפסקה שלנו, כי האמת היא, כמו שאני רוצה להרחיב על ההשלכות המוסריות של הדברים האלה, הרב כותב בהרבה מקומות, ובין המודעיות ובין המעשיות של הדברים האלה, אז זה הרב הכי בהרבה מקומות. אני רוצה לחזור במיוחד, כי זה בדיוק כמו שעכשיו בפרק התמלא שאנחנו עושים בפסקות שלנו, יותר להבין לא את הצד ההתנהלותי, אלא קודם כל את הצד המהותי, של למה בכלל, מה זה הפשר של הדבר הזה, נפש בהמית, מאיפה הדבר הזה בכלל בא. אז כאן אצלנו הרב ממשיך ואומר, ולמעלה מזה, אחרי שאדם מודע לאבחון הזה בין הנפש הקדושה לבין הנפש הטמיען, אז הוא אומר, למעלה מזה באה הידיעה על דבר הנפש הקדושה בעצמה, ששתי רוחינן, רוחה דעל מעדן, ברוחה דעלמא דעתי, ראוי להכיר ששתי איכות הללו גם הם נוהגים קצת מלחמה ביניהם, אלא שהיא כבר מלחמה של שלום מלאה אהבה וכבוד, שכל רוח רוחש לחברו, אבל שניים הם בזמן שאחד מתגבר שעוד על מדעת מתמלות בלב בכל גוון, לא יוכל לזרוך הדל מדעין להמשיך כל כך את מעשיו גם את המעולים שבהם, מה שאולה דל מדעין מתגבר על שם ומרחק רוח הדל מדעתי, ושאלה הוא רק מטוסים קלים להיר את דרך רוח הדל מדעין כשהוא הולך למישרים. היה צריך להבליט שכבר בשלב הראשון, וזה חלק מסוגיה שלנו כאן, אנחנו עסוקים מסוגיית המלחמה, בעצם חלק מהמלחמות הפנימיות הכי מרכזיות של האדם הם לכאורה המאבקים בין הנפש האלוקית לבין נפש הבמית של האדם, וכמו שרמזנו כבר בעצם בפסקה ג' ר' ל' א', שככל שאדם יותר גדול, אז המלחמות שלו הן מלחמות יותר גדולים, וכמו שבעצם כן, הדברים ככה מאוד מתחברים לדברים שדיברנו פעמים קודמות על הנפש המתנודדת, שכמו שאמרנו, איפה שיש לאדם התנודדות, זאת אומרת איפה שיש לאדם בצורה סמויה מאבקים, שמה זה אומר שזה עד רבה התפקיד של האדם, כמו שדיברנו על בהרחבה בסוגיית הנפש המתנודדת, שבהקשר הזה דווקא ככל שאדם יותר קשור למדרגות יותר גדולות, כמו שאמרנו בכלל דוד המלך שביקש לעשות ולא עשה, ש... כגון רבא, שבאמת הרב יצאל אומר, הוא לא בעינני אלא הוא גדול, כי המקום המתנודד זה בדיוק המקום הזה שבו בא בעצם לחדד, הנה זה האתגר שאליו אתה לעולם, לכם אלה דווקא יש משהו עמוק פנימי בעולם, באדם כזה שיש לו נשמה מיוחדת, שיש לו עצמיות גדולה, שהיא זאת שדווקא מעוררת הרבה מלחמות. אבל זה עדיין מלחמות, כמו שאני אומר, מלחמות קשות, שהאדם צריך בתוך הנפש שלו לדעת להגן מנהם, לא מלחמות חלילה שמטרתם היא למחוק את הצד השני, אלא מטרתם היא לרומם את הצד השני, כמו הדוגמאות שהבאנו של הילד או של, כן, של אותו חניך, רשנייה, אז בהקשר לזה כמו שראינו שהרב אומר, שהוא שמח בזה שהיא מתייסרת ובזה היא מזדקחת ובזה היא מתרוממת, סליחה? אבל כתוב כאן פרש שהוא שמח בזה שהיא מתייסרת ובזה מתארת, נכון? בריש למדי, אני לא, בוא נראה את הביטוי שם עוד פעם, כבר הבאתי את הדף, שהיא מתרחבת, שבתוכם לא תומצים פנים על נפש הרע במית לסחסך את זוהמתה, שמח בזה שהיא מתייסרת ועל ידי זה לא מתחסלת, אלא על ידי זה מתארת, כן? זאת אומרת, העניין שלו הוא בדיוק כמו, לכן אמרתי, יש דוגמה של ילד חמוד, ויש דוגמה של פרויקטים שיש בהם מצבים ממש מחלתיים, שזה בעצם הכוונה תמיעה. תמיעה הכוונה שנותקה מהמקור שלה. עכשיו יש לי תפקיד לדעת מי יתם את האור מתאמה, לא אחד.
אתה לא, כאילו, אומר, האם הנפש הזאת היא גורמת כמו ילד, אתה אומר, הילד הוא טוב, ברור, אבל הוא מהווה את הכיוון.
אני עוד נכתוב עוד מעט, אנחנו עוד מעט נגדו את הדברים, אנחנו בדיוק לרגע צריכים לחזור עכשיו לקומת הרוח, כי אז עכשיו דיברנו קומת הנפש, ושמה כמו שתמיר בצדק הרב מתאר אותה ממש כנפש תמיה חייתית, ככה הרב חינה אותה. כן, נכון, שנייה, הרב כאן עכשיו עולה לקומת הרוח. קומת הרוח, כן, מה זה על דבר הנפש הקדושה בעצמה, זה נראה שעכשיו אנחנו מתמקדים לא בנפש בהמית אלא רק בנפש אלוקית, ובעצמה עולים בה לקומת הרוח, ומבדים שגם לקומת הרוח שבה יש לה רוח הדל מעדן ורוח הדל מעדתי. כמו שהרב אומר, זה גם מלחמה, זה מתח, שזה קיים, זה לא קיים, שזה גם לא קיים, אבל זה מלחמה של שלום. זה מלחמה שבצורה סמויה כל צד מבין את ההרמוניה שקיים לשתי הצדים האלה, שבצורה עמוקה פנימית, זה נראה קצת בדיוק הרב, שעוד מעט אנחנו קצת, אבל נצטרך הרבה יותר לשייב על ידי קצת דברים, שהשורש של תאי רוחי, רוח הדל מאדם ורוח הדל מאדתי, הם אלה... רוח הדל מאדם ורוח הדל מאדתי, הם אלה שבפועל יוררו ויוררו את המצב אחר כך, בקומת הנפש הגלויה של נפש אלוקית נפש בהמית, שרק לרגע נתמקד בקומת הרוח, שקומת הרוח שזה הכל מדבר לא רק במצב שהוא לא תמה כמו שאמרת, אלא אפילו לא במצב של חול אלא במצב של קודש, שיש שתי מגמות לעולם הרוח. יש לרוח מגמה אחת להיות קשורה מאוד מאוד לרוחה דל מדעתי, להתרומם, לרומם את הכל אל מדרגות אציליות מאוד, אבל יש אחריות מאוד מאוד גדולה לרוח, כמו שהקדוש הוא היווה להשרות שכינתו בתחתונים, להיות, לכוון את עצמו אל העולם הגבולי. אז יש גם בעולם הרוח שאדם הוא בעצם כולו שליחו של האור אלוקי בעולם. זה עוד קשור לרוח הדל מעדן, וכמה שיותר להגביר חילים כדי להופיע עולמיות, כדי להופיע את הקדוש הוא באופן של גבול. והקשר המסיים הזה כאן, לכן יש כאן בתוך האדם בעולם הרוח שתי דרישות שהן בצורה פשוטה סותרות אחת את השנייה. הרצון כמה שיותר לשתה בגומת דמלכה, להתקל במקור הכל, והרצון מצד שני לתקן עולם במחוש עדיין ולהופיע את הגילוי אלוקי בתוך המציאות עצמה. זה ודאי שתי תנועות של בחינת של רצו ושור, מתי ולא מתי, שהן שונות אחד מהשני, והן בצורה פשוטה לא יכולים ללכת ברגע אחד יחדיו. יש תקופות שהרם קשור, כמו שאמרנו, אל הרצו, יש מצבים שהוא קשור אל השוב, יש מצב שהוא חש, יש מצב שהוא ממלל, יש מצב של התבטלות, ויש מצב של המשכה. אבל שתיהם זה ודאי שאדם בצורה עמוקה פנימית שחי את מדרגת הרוח מבין שנכון שזה מלחמה, הכוונה שזה שתי תנועות שהן נוגדות אחד השני, אבל סוף סוף הם יוצרים אחר כך שלום מאוד מאוד גדול בין כל העולמים כולם. ובהקשר המיוחד הזה, לכן כמה שכל צעד אפילו בשעה שהשני קיים הוא כוונה חייב לדאוג לו שלא יהיה מוטה יותר מדי לצד מסוים, ואם לאדם יש איזושהי קביעה מוחדית מאוד מאוד גבוהה, אז צריך שיהיה איזשהו משהו בנפש הלכתית של אדם שיגיד לו הגזמת, אתה מאבד את החיבור לגבוליות ולכיוון הפוך. אם יש לאדם יותר מדי אחריות על מעשיות, אז צריך לצעוק עליו איפה הראות הדליבה, איפה השתקקות האלוקית. וכשאתם עושים את זה כאן באמת כחברותה שמאוד מאוד מקפידה אחד על השני, אבל עושה שדבר זה ודאי שנדע מהדבר הזה שלום. רק שנייה, אני רק בשלב הזה אומר, לכאורה הרוח הדל מעדן, רוח הדל מעדתי, לכאורה אנחנו עוד רגע נצטרך הרבה יותר לדייק את הדברים, אבל זה כבר מתחיל לתת מענה לשאלה ששאל מקודם הנדב, מאיפה בכלל נוצרה הדבר הזה שנקרא נפש בהמית, שנוצרה מפלצת כזאת כמו שאתה חינית אותה בצורה הכי חדה, שהיא באמת טמאה, שהיא באמת חייתית, אלא שלמטעם אנחנו אומרים שהיא בעצם התוצר הקליפתי שנוצר כתוצאה מרוח הדל מעדן, שמכיוון שבאדם יש מגמה מאוד מאוד גדולה לגלות את האור אלוקי בצורה גבולית, בצורה כזאת שפונה על עולמיות, אז כל פעם שיש איזושהי פנייה שהיא פונה יתר אל מקור הכל, שפונה אל מה שקדם לעולם, אז יש את המתח בין המלאכים אל שאומרים יברא ללא יברא. אז המלאכים שאומרים יברא הם אלה שבעצם דוחפים את האדם בצורה חדה מאוד אל ההופעה העולמית, שאם זה מתגלה בצורה בוטה מדי, והוא יכול להיות שחלק מה שהתגלה בצורה בוטה מדי זה דווקא בגלל שהיה כאן איזשהו מעוף יותר מדי כלפי שמיה, אז הדבר הזה מתגלה בצורה אפילו עודפת ותוספתית, שהיא סוציו שמאוד מאוד מעצבת ומגבה את הצד הנמוך של האדם, כמו שנוח חזור ורק המידה ששטן ופנינה לשם שמיים נתכוונו, מה שגמר בבבת רא אומרת שגם שטן כל מה שהוא מתכוון לשם שמיים זה שכמו שגמר שאומרת שהוא לא רוצה שיהיה אף אחד שצדיק יותר מאברהם אבינו, וזה שהוא ראה שאיוב הופך להיות צדיק רוחני שעודד אף למעלה, והוא לא כמדרגת אברהם אבינו שברוך אברהם לעליון קורני שמיים בארץ, שאצלו הקדושה היא קדושה בונה ולא קדושה מחרבת. אז זה תפקידו של השטן, לעורר בו יצרים, לעורר בו נפילות, כדי לדאוג לזה שהקדושה תהיה קשורה לארציות, מה שהגמרא שמה מתארת את רבי פונה שדרש את הדרשה הזאת. אז בא המלאך ונשקו על רגליו, כאמר וואו הנה שכתב לי חכם שיש לו גם רגליים ויודע איך להוריד את הדברים במציאות. אז בזה הנפש הבהמית היא כלי עזר, אני מכנה מתי בצורה כזאתי, שהקדוש הוא חולל אותה כדי לתת לרוח הדל מעדן, לתת לה את הביצור שתהיה קשורה לעולם. עכשיו זה לא אומר שחייבת לדאוג בצורה תמיה והשפנה שלה, ככל שאדם ידע איך להקדים רפואה למכה ואת כל השפע הזה לדעת איך לכוון, איך להתאים למציאות, אז בצורה כזאת כמו שהרב אומר ממש בענייני דיומה, לא היו, המערל, סליחה, בתפארת ממחת, לא היו ישראל רואים לאותו חטא העגל, ולא היה דוד רואים לאותו חטא, אלא כדי למדו שווה לרבים. אז הרב שם אומר שמכיוון שיש איזשהו, שניתן את התורה, אז יש הלוחות רוצים להיות עפים כלפי מעלה, אז יש כוח שמושך אותם כלפי מטה, וזה בעצם הרב המערל שם אומר, זה לא מכריח שבפועל עם ישראל יחטא. אם עם ישראל היה יודע מראש איך את כל הרמות הזאת של הלוחות, את הכמיהה הזאת שבאה העם כבושש משה לרדת מנהר לבנות בסבלנות, אז הכל היה נבנה בצורה נכונה, אבל בלעדיה, אם זה לא נעשה בצורה נכונה, אז הופך להיות קדושה מחרבת שבעצם מערערת את האיזון בין שלם לארץ, על מלא זה מתגלה אחר כך בבולמוסיות ונפילה מאוד גדולה כפי מטה. וזה למטה מאחורים שהנפש הבהמית, בעצם הקליפתיות היתר, היא כבר תוספת שבאה כתוצאה ממה שהרוח הדעל מעדיין לא קיבל את המקום שלו.
מה יעזור באמת
לפי
זה
להילחם
בעצור, זה
רק
מחזק?
אז אולי צריכים... אז אם באמת, כמו שאמרנו קודם, תפקידנו למחוק אותה, אז זה לא נכון. אבל תפקידנו לסגבה ולרוממה, כמו שהרב שם אמר, בעצם זה בדיוק כמו שאתה אומר, בחינוך ילדים, עוד פעם באיזה, אתה יכול לקרוס על אלה, אתה יכול לעשות להבין מה ילד אומר, ולרומם אותו בשפה הגדולה, ועל מלא אתה לוקח את התמה, תמה זה כוונה הדבר שנותק מהקשר שלו, והופך אותו להיות אור, אתה מחבר אותו להקשר הנכון שאליו הוא צריך להיות שייך, ורק יש כאן אבוידה, זה אבוידה שזוקקת הרבה טיפול והרבה זיכוך, אבל הזיכוך שלה הוא להצמיד אותה חזרה אל המקור העליון שלה.
זה מלחמה, זה לא
סופה
של...
בעצם של מלחמה. ברור שם מלחמה, כי אתה צריך לטשטש אותו לגמרי, להגיד לו, שמה, לא, אין, פנית כלום, אתה צריך לקרוס עליו, שמה, אתה עושה ברור לגמרי, וזה מלחמה, כמו שרב כאן אומר, מלחמה של שלום, מלחמה, זה הפייתי, ברוח זה מלחמה של שלום, כאן זה מלחמה מאוד מאוד חדה, אבל מלחמה שכמו שרב אומר, שתכליתה היא, בסוף שבר, להשיב את האויב, להשיב אותו חזרה אליך, כי בסדר, אנחנו עוד מעט, לזה בדיוק אנחנו, נחזור עוד מעט לפסקה הקודמת, איך באמת מקיימים מלחמה כזאת, ומה עושים כל החלקים השונים בתוך אותה נפש בהמית, אבל זה ודאי שבסוף שבר, התכלית כאן היא להשיב את הכל מקורו. אני חייב קצת יותר לדייק את הדברים שלי, כי לכאורה לפי שאני מתאר עכשיו את הדברים, אז בעצם זה נכון היה לתאר שיש כאן שתי קרמים מקבילים, שיש כאן נשמה, רוח שמתגלה ברוח אדם לעולדין, ועכשיו כל אחד ואחד מהם בירידה של עולמיות, כאילו הרוח אדם הדעתי מתגלה בנפש אלוקית, רוח אדם עדיין מתגלה בנפש הבמית. נכון, אבל הרב כותב ממש לא ככה, זה בגלל שבת דבר לומר. כן, כן, הרב כותב שכל זה קיים בנפש האלוקית ולא משבמית. אני עכשיו הולך להגיד דבר הרבה יותר מפתיע, שקצת יחדד את הדברים וקצת יחזיר אותנו לשאלה הראשונית, כמו שנדב שאל מאיפה בא נפש בהמית, ובינתיים אני אומר זה מהמותרות של הרוח הדל מעדן, משם צמחה, ואולי אפילו לא רק כמותרות אלא אפילו כמנגנון הגנה בפני לקראת הנפש האלוקית. הקדוש הוא כביכול ייצר הרוח דל מעדן, כביכול חולל מערכת הגנתית לקראתה, שהיא בעצם המבנה השלם הזה שנקרא הנפש בהמית. אבל כאן כמו שאתה אומר בצדק, הרב אומר שבתוך הרוח יש שם עקרה, בתוך הנפש האלוקית בעצמה יש את המסור הזה, ואכן הדברים האלה כתובים מפורש גם בתניה וכתובים מפורש בשערי קדושה, שרק שנרן חי יש רק בקדושה, בתומה אין נרן חי. זה נכון שהתומה יכולה לפגוע ברוח, יכולה לפגוע קצת בנשמה, לא יכולה לפגוע קצת בחיה, אבל בצורה יסודית לתומה יש רק קומת נפש בלי כל הרובדים האחרים. ובהקשר המסב לכאן אנחנו רוצים אולי קצת יותר לחדד את הדברים ונוסיף עוד איזשהו מקים נוסף, שזה בתניה, שאנחנו חושבים בתניה, אנחנו ככה כתמדי הרב קוק, אנחנו בכלל מתקומים על זה שהוא בכלל פיצה נפש לוקית נפש בימית. מה זאת אומרת? הרמב״ם לימד אותנו שנפש האדם היא אחת, הרב יצא מדבר על ההרמוניה הנפלאה שלמה שקיים בתוך הנפש, וכבר הפסקות האלה כבר קצת מתחילות להרעיד את הכיסא שלנו, שכנראה שהרב יצא לא חלק על התניה. האמת היא לא רק שהוא לא חלק, אלא כמו שאמרנו, כמו שתיארת אותי, זה לא רק בתור נפש בימית אלא נפש חייתית, ולכאורה במקשה שמו הרבה יותר מהתניה. אבל עדיין יש מקום לומר שיש מחלוקת ביניהם, שהתניה בצורה ממש ככה כואב לקרוא את הפרק הזה בתניה, אומר מי אני? מי ששאלים מי זה הזהות של אדם עצמו? אז הוא מוכיח מזה שכל בוקר אומרים אלוקיי, נשמה שנתת בי תאוריי, סימן שאני זה הנפש הבאמית, ונשמה שנתת בי תאוריי, שזה בעצם מה שניתן בתוך אדם עצמו. יש מקום מתן עצמו יותר להרחיב את הדברים ולראות את הדברים בצורה יותר רחבה, לא ניכנס לכאן, וכנראה שזה אדם רק שהוא קם בבוקר, אז הנפש בלי שהוא מתעוררת ראשונה, אז הוא אדם אומר לו כאן שנתת בי תאוריי, שיגיע לקריאת שמע, אז שם הוא אומר ואהבת את השם אלוקיך, אז הוא אומר זה אלוקיך משון הילוד שלך, החוסן שלך, השם שהוא כל העני שלך, שהוא כל הילוד שלך. אז שמה פתאום כשאדם מגיע לקריאת שמע הוא יתברר לו שבעצם הוא נמצא בכלל בצד השני, והנפש באמת תהיה זולתו. אבל מה שאתה תערב לצד בנושא הזאת, מי יותר דומיננטי, איך? שהעיקרית, אז בוא נראה, אז שזה הבאתי דף מקורות, כן נבין, איך אומר, שם אומר שנפשו עצמותו העיקרית, עיקרית מצד למה שהשינה התפילה אליה, נכון? יפה, ראה מפורשת, בוא נקרא את הדברים של הרב במקורות נוספים, ונראה אם הרב זורם עם זה. אלא שכן, אני רוצה להדגיש איזשהו שצריכים קצת יותר לבטא את הסוגיה הזאת. מה זה? כן, לא, ברור, זה יכול אנחנו כל הזמן. אבל אני חוזר לקרוא את א' ק' ג' יותר בנחת. האדם שהוא בפנימיות נטיית גופו מסגו נוטה לרע, חיית האדם שבו הרע נוטה אל ההסתכלות ההסתכלות העצמית, הצד החושך והבלבול, התור שבהוויה, החפץ להחריב, לשבר, לחלות, האמיץ הוא מאוד תוכן רוחו, והולך הוא זרע מאדם השרה שכלית, היצרות של הדימי, המכון מחרה בעיין תחזת, ולם במוחות שלו. אבל האדם נוצר לעבוד עבודת אלוקים. אז הרב כאן אומר, שהגדרת האדם לפנימיות נטיית גופו ומזכרו, הוא מתאר כאן את נפש הבהמית בצורה הכי צוערת שלה, מלאת התור והוויה, החפץ להחריב, לשבר, לחלות, לא חוסך רב במילים. רק הוא אומר, אבל האדם נוצר לעבוד עבודת אלוקים, כן, במה שהוא משכלל את עצמו בטבעתו. זה נראה קצת שההגדרה היסודית של האדם נמצאת בנפש בהמית, והתכלית של האדם היא להגיע אל הנפש אלוקית. איך איך? איך איך?
הגוף
והנזק
שלו, לא
האדם. כן, אני שואל בשאלה, איפה הגדרת המוצא של האדם ואיפה הייעוד של האדם? אני אולי יחדד את הדברים, תציטו גם באורות ישראל, שתי נטיות נוצרות לנפשים מנפש האדם, שתי נטיות חולפות, נטייה למלא את כל שאיפת הרע, את כל תיבת התשפלות, בין צד החום מצד הרוח, שם דברות מסובכות באוזן, ככנאה, סלינה קוצבת זה, אותה, לא נוכל להתעלם מלראות את שאיפת הטוב, המתגלה לפעמים ברוחו של האדם, שכל העולם כולו כדאי לו. אני לא בא חלילה לחלוק על כל מה שחונכנו עד היום, יש כמה שיש לי בעשרים שנה עובדים, אז אני ודאי לא בא לחוק על כל התורה של זה. אני רק בא לומר שאל כאן מציג גם מבינה נוסף, שקשור יותר למה שבעצם חזל אמרו, שיצר הרע, יש באדם כבר משעה שהוא ננער מבטן אמו, יצר אדם, לב אדם רע מנעוריו, ויצר הטוב ניתן באדם רק כשהוא מגיע לגיל בר מצווה. או באים יכולות לומר, יש משהו במבנה השיוטי של האדם, לא במבנה המהותי חלילה של האדם, במבנה השיוטי של האדם, שברירת המחדל היסודית שלו קשורה לנפש הבהמית, וזה הגדרת הסתמה של האדם. האדם נוצר להיות, או לא נוכל להתעלם מזה שלפעמים באדם יש נפש אלוקית. שאתה שואל אבל בשאלה של הגדרת ברירת המחדל, מה המוחזה כמה ומי הוא המועצי מחברו עליו הראייה, אז נראה כאן שהרב אומר שהנפש אלוקית היא המחדשת. עכשיו כוונת הדברים, וכמובן בלי לסתור את מה שכתוב מפורש, כמו שאמרת שעצמותו העיקרית של אדם מהנפש אלוקית, אני רוצה להחזיר את הכל, להחזיר אותם, להחזיר את, מאיפה הרב לצד בכלל בא לכל הדיבורים האלה כאן. וזה דברים שדיברנו עליהם בעבר, שנפש בהמית, כמו שדיברנו בעבר, בהמה זה גימטריה בן, ונפש אלוקית, אדם, הנפש האדם של אדם זה גימטריה מה. שכמו שאמרנו כבר כמה פעמים, שעולם התור שנברא בהתחלה היה קשור למתחילת העולם, כמו שאתה אומר, התור קדם לתיקון, העיגולים קדמו ליושר, ככה מתחיל את הדברים בראות האמונה, שמצא הקדוש הוא לברוא את העולם במידת הדין, לפני ששיתם את עמדת החמים, מידת הדין זה הכוונה, ההופעות של איך הקדוש הוא מתגלה בצורה של גבוליות, בצורה של עולמיות. ונאמר ככה, כל תכלית בריאת העולמות היא בדיוק בשביל לגלות את המדרגה הזאת שנקראת נפש בהמית. זה תכלית בריאת העולמות, לגלות איך אור אלוקי מתגלה בצורה של גבוליות, בצורה של בהמיות, בצורה של כוחות חיים כאלה שהם בעצם קשורים את כל הצד האיתן, כל הצד שמגלה אור אלוקי בצורה דווקא מלאת איתנות עולמית. כל התכלית היא מלכתחילה הייתה שמכיוון שהכל גילוי של אור אלוקי, אז הנפש הבהמית הייתה אמורה לגלות אור אלוקי בצורה מאוד מאוד נשגבה, בצורה מאוד מאוד גדולה. אלא שכאן בא השבר הגדול שנקרא שבירת הכלים, וכל בעצם הסוגיה של שבירת הכלים קשורה לעובדה הזאת שאז הספירות באו מלמטה למעלה, התחילו בהתחלה לגלות רק הופעות הכי נמוכות המלכותיות, והן תבעו תביעות מאוד מאוד גדולות ועולם לא אכל מהם, ומשם בא המושג הזה שנקרא שבירת הכלים. הכוונה שגם מה שעוד פעם קשור לשבירת הלוחות ממש, שגם נעשה היום, שגם זה הייתה איזו תביעה מאוד מאוד גדולה לגלות אור אלוקי בתוך עולמיות, והמציאות לא אכלה להכיל אותה, ומשם בא השברים. ומאז יש את מה שנקרא עולם התיקון, שכל תפקידו של עולם התיקון היה אפשר לטעות ולומר שכל מה שקדם לעולם מחי אלול עד לדלת אלול, זה היה השבוע הראשון שבריאת העולם, ששם היו את המלאכים עוצמתים האלה, זה היה ניסיון שקשל, הקדוש ברוך הוא בונה עולם טהור, נחמד, מתוקן, זה מה שנברא בכ"ה אלול, שעולם כזה שכולם שם רק צדיקים טהורים. אבל בעולם הפנימי אנחנו לומדים לא ככה, שהקדוש ברוך הוא לא זרק את שברי הכלים, אלא השאיר אותם, ונתן עכשיו לעולם התיקון לבוא לקחת את אותם שברי כלים ולתקן אותם, שהקדוש ברוך הוא מעולם לא ויתר על המדרגה הזו שנקראת הנפש בהמית. בחסידות חב"ד, בליקוטי תורה, הרבה 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 אומר שהנפש בהמית גבוהה היא הרבה הרבה יותר מהנפש האלוקית, כי היא בעצם קדמה לה בזמן, והיא בעצם קודמת לה בתכלית האחרונה. וזה מה שגם הרב כותב באורות, שנשמות התאור הם גבוהים יותר משמות התיקון, כי הם כולם קשורים אל התכלית הגדולה שבא להראות איך אמת מהר תצמח, איך האור האלוקי מתגלה בתוך העולם. לכן מבחינה מהותית הסוגיה האמיתית כאן היא הגילוי של מה שנקרא שם בן, איך הקדוש הוא מתגלה, כמו שבאנו בעבר דיברנו שיהוד כבב כי בצורה של השתקפות, זה כן, זה מתגלה בצורה של גימטריה של 52, שיוד יוד איי איי ובב, שכל אותיות נדומות אחת לשנייה, שזה בעצם איך אלוקים מתגלה בצורה של השתקפות שלו, בצורה של בצורה של אמת ואת נצלח, בצורה של מראה שמתגלה בתוך הלימות עצמן. לשם כל המציאות כולה הייתה אמורה להיות קשורה, כאילו כל התפקיד של נשמות התיקון, של הנפש של שמה, של הנפש האדמית שבאדם, היא באמת כפשוטו באה לסייע לנפש הבהמית לגלות את עצמה. אז נכון שבסופו של דבר יש משהו שקיים בנפש האלוקית שהוא באמת מגלה את הסיפור האמיתי, לאיפה הכל בעצם הולך ושואף, לאיזה תכלית הכל הולך ושואף, אבל לנפש הבהמית יש משהו מסוים שהיא בעצם תמיד נקודת המוצא היסודית שקדמה בכלל לכל העולמות כולם, וככה האדם מתחיל מסלול תוך הדבר הזה. כי קודם כל יש, עם כל הכבוד למדריכים החשובים שהצטרפו לקטנת הקיץ של הילדים המיוחדים, אבל קודם כל הסיפור הוא הסיפור של לקחת את המצוא את עצמה ולתקן אותה, והנפש הוקית תפילה עליה. וכשאני מסתם את זה כאן, אנחנו בעצם רוצים לומר שהנפש הבהמית היא באמת, ולצערנו מאז שנשברו הכלים, היא מגיעה כנפש תמיעה, כנפש שנותקה מהמקור שלה, וכלפיה עכשיו באה נפש אלוקית ובאה לרומם אותה, ושהיא תרומם אותה אז יתגלה בצורה של תיקון. ועד מלא אם תיקון זה בעצם קשור לעולם של הנפש האלוקית, ושבירה קשור לעולם של נפש בהמית, אז ברור שאם יצליח התיקון הזה, אז הנפש בהמית היא כבר תתקלל בתוך הנפש האלוקית, ובעצם יהיה כאן כבר שילוב של העולם המתקן שלקח את העולם השבור ותיקן אותו, ואז יתגלה בצורה של רוח הדל מעדן, שרוח הדל מעדן זה לא השורש לנפש הבהמית, אלא זה המצב הזה שבו הנפש הבהמית עברה כבר תהליך של תיקון והתאחדות עם הנפש האלוקית, אז עכשיו בקומה יותר גבוהה, כי מקומת הרוח וקומת הנשמה והלאה זה כבר מצבי התיקון שהעולם הולך ועובר אותם. אז בתור מצב בסיסי לנפש הבהמית, לכן יש לה קומת הנפש, אם בתת את קומת השבר של המציאות. כל פעם שאתה עובר תהליך של עילוי, זה תהליך של זיווג שנעשה, מה שדיברנו גם בעבר, שבעצם רק ברגע שיש זיווג של זכר וקיבה, אז מתחיל תהליך התיקון. ואז כבר אתה מדבר על הכל, איך זה נמצא כבר בתוך העולם המתוקן, שם אתה אומר איך בעצם הנפש באמת פתאום מתרוממת להיות רוח הדל מעדן, ומתעלה מדרגות לגבי מדרגות. אנחנו בכלל עצורים כאן עדיין באמצע הפסקה כאן, עוד לגמרי עדיין לקומת הנשמה, שבזה אני רק רוצה להכיר לכם את הדברים השנייה שדיברנו נכון ברש למד א', נקרא זה עוד פעם עכשיו יותר בנחת על מר דרזין, כדוש הוא נותן להם כוח גדול מאיפה שבית שלהם, יש לו דווקא אותה אש עלונה, שזה כזה, זה כרמה לכוחה אחר הזיקוק, הוא חזק הרבה יותר כמו שעולה בכלל, ישנם בהמות חזקות הרבה מאדם, וכביכול כאילו כאן הרב אומר, שזה לא רק שבגלל שהם בעלי פרויקט יותר גדול הצליחים נפש אלוקית שזה יש גם אותם, אלא הרב כאן אומר גם הפוך, שבזכות הדבר הזה נגיע למעלות הרבה יותר גדולות, זאת אומרת זה שככל שגדול מחבר יצור גדול ממנו, זה לא רק הוא קיבל משרה יותר גדולה, אלא בזכות זה הגיע למדרגות הרבה יותר גדולות, כי בעצם עכשיו, כי כמו שהרב אומר, כי יש בעולם בהמות חזקות הרבה מאדם. בזמנו לפני שנה דיברנו על הדצחם הפוך, אתם זוכרים שאז דיברנו שכל הצד הבאמי הוא בא בעצם משברי הכלים, הוא בא בעצם מהמדרגות שקדמו לעולם, שאז העולם היה הרבה יותר עוצמתי, והסיבה שהרש אומר שאתה רואה בעלי חיים שמצליחים להגיע למצבים המטר אדירים, אז אנחנו כאילו נבחשנו את זה דו כל מיני תופעות פעיליות שקמות בטבע, שעומד אדם ומשתומם אל מול העוצמות המחדות האלה שקמות בעולם, כאילו מה הפשר שלהם, והרב בעצם אומר כי הם בעצם קשורים לעולם הרבה יותר עתיק, הרבה יותר קדום, שהוא בעצם היה התכלית האמיתית של גילוי אלוקי בעולם, שהכל התגלה בשיא הגבורות, שזה הופך להיות של איבן דרחמים, כן, כוונה שלבות אש גבורתיות, שהם עצמם מבטאים אהבה אדירה, אהבה רשפי רשפי אש, שמתגלים דווקא בתוך העוצמות המחדות האלה. זה מה שנותן לכוחות הבימים בעולם, נותן להם את העוצמות שלהם, וצדיקים הם ברי אחי כדי להשיב את העולם במקום הגדול שלהם, וכשהם עושים לכאן, זה לא רק פרויקט שצריכים רק להגיע אותו או אפילו לזכר אותו, אלא בסוף יש בחינה מסתיימת שהוא בעצם בזכותו הצדיקים הגיעו כל דבר גדול, וזה בהכרח נותן לכם שאור השם הרזי קרוב לליבם, שלא יעזבו את דרכם מספק בפשטין דאורייתא. זאת אומרת, זה אומר בסכנה נפשית, זה ממש מחבר אותנו לפסקה של שבוע שעבר, שאם אותם אנשים לא יתחיו כמובן מהצד הרזי של התורה, אלא ידמו בנפשם להיות קשורים לצד יותר של פשטין דאורייתא, אז הם לא יחזיקו מעמד, כי יש להם נפש בריא שטובת מהם להיות הרבה יותר גדולים, כי היא זאת שכמו שאמרנו, ההתנודדות מסביר לך מה התפקיד שלך בעולם, טובת ממך לגלות את הגדל המיוחד שגם אותו אתם נכון שלא זוכרנו שם באמת, זה אותו רב פושר, זאת אומרת, עזותה, כפי שיש על האדם. וזה כאילו רק עוד בניגון נוסף, אומר הרב כאן בחטא נ"ג, החטא גרם שבעלי חיים, אנחנו היום אוכלים בנחת, נכון? לא ממהרים לאיזשהו מקום, כן? זה או שמה זה? בסדר, או שמה זה, אני פתאום רואה שאני לא עומד פשוט בזמנים, אז הפתרון היחידי הוא שפשוט זה יהיה בנחת, כאילו. כן. שמה ש? שמי ש? כן.
למה
סליחה
סליחה?
סליחה, אנחנו רואים בהם שם עכשיו. לא, זה עוד הגענו לנשמה, עוד יגיע לקומת הנשמה, שאני עוד, כאילו, אני דם, נעצרתי רגע לקומת הרוח, להשאיר לקומת הנפש, עוד מעט נגיע גם לקומת הנשמה. אני רק אומר, החטא גרם שבלאכים נתקו ממידת הצדק, והותר בשרם כירי כסף, כן? זה לכאורה זה הרב כאן רומז לחטא אדם הראשון ואחר כך לחטא המבול, אבל זה בעצם שהרב כאן מסמן תיאור היסטורי מאוד מאוד ברור, שככל שהמציאות ירדה דרגה אחרי דרגה, אז הביטוי של הדבר הזה זה שהנפש באמת התרחקה מהנפש האלוקית והם לא יכולים להיות בחוברת. עכשיו הדרך היחידה להתמודד עם הנפש באמת, כמו שעושה בפסקה באישות של הלמדי להילחם איתה, אז בצורה גלויה זה קרב דמי חילה, ששעת המלחמה היא שעת קרב, זה קרב בין הבשר שאני אוכל, בין התרנגול או השור או הכבש שאני אוכל לביני, וצורת העינוי שלה היא נעשה בצורה כזאת שבאמת אנשים תמיד מתל אביב מרגישים פחד אלוקים, שהם מרגישים אותנו אלימים, איך אתם מעיזים לקחת את הבהמה הזאת ולאכול אותה, הם מאוד בעצם מגינים על זכויותיהם של הנפש, הנפשות הבהמיות שבעולם, הם שכנו ככלב, הם שכנו כחמור, מה זה הנשכנות הזאת? אבל זה מה נעשות מאז שהעולם עבר דרדור אחרי דרדור, אז הדרך לזכך את אני לא עכשיו לא לנפש בהמי, זה כל זה אולי בצורת הפנימית. את הכוחות הבהמים שבעולם זה נעשה על זה הבית הגדולה של שחיטה ושל אחר כך עילוי ושל עד יצוצות שיש בה הרבה הרבה מתהליך הזיכוך, כן, ואותר בשרם כי היה כסף. ההתחקות הזאת שהאחים בבריאה נתחקות, זה ממש ביטוי חריג שהרב, הרב אומר, מה זאת אומרת? הרי אם חיית השדה בריתך ואבני השדה השלם הלך, הבהמה היא בצורה אמיתית אח שלנו. איך אפשר בצורה כזאת פתאום להתיר אח לאכילה? מה, אנחנו אוכלי אדם? ככה רם תחקות הזאת שהאחים בבריאה נתחקו, שאמרה נשות משתפלה של נותו הכיור שאני משיג את הרטיש של נפש בלחם הרמית, כי בעצם כל המצוות הבהמית הפכה להיות מלאה ציגים. אז עכשיו צריכים, כמו שרם מדבר בחזון הצמחנות, דווקא כדי להתגונן מולה, לומר אנחנו צריכים לחדד, אנחנו בין שתי דברים שונים. אבל לעומת זה איבדה גם לבסיסות איתנה של עמדות הטובות, עמדות כל כך עמוק בנפש הבהמית, כי אחר כל בנפש הבהמית יש הרבה מעלות גדולות, כמו שאני מזכירה קודם, שקשורים לאיתנות, לעוז מיוחד, לאילולי שאתה נתנה תורה, אנו עומדים מכל הבעלי חיים, הרבה בקורות חיים מיוחדים. וזה שעכשיו החלנו לוותר על הנפש הבהמית, ולוותר על כל העולם הבהמי, אז יצר שהעולם הרוחני הופך להיות עכשיו עולם מאוד מאוד חלקי ומסוים, שעזור למיתנות קבוע חוקים. תאמין ונאמר וזהה ונחש ועדו וחברים, זאת אומרת הצדק ותכונותיו, תרשו למעט הצדק וחובת האדם נגדם, תקור במי שנפש בהמית שתיתר מתגיעה, יהיה גורם שאחווה, זה קור כל מי שנפש בהמית, האומר זה הכל מתחיל מתהלכים פנימי שקיים תוך אדם עצמו, שהוא, כמו שנאמר אברהם אבינו, ומצאת את לבבו נאמן לפניך וחרות עמו ברית, כמו שהרד"ק שם אומר, שמי קראת אברהם ברית לא עם הקדוש ברוך הוא, אלא לבבו זה הכוונה שתי יצרים, יצר טוב ויצר רע, ומצאת את לבבו נאמן לפניך שהוא יצר זה, וחרת עמו ברית, שאברהם יצר לחרות ברית עם הנפש הבהמית ולהשיב אותה להיותם כולם יחידה אחת, ורומם אותה, כמו שאומרים, למדרגה שעכשיו זה כבר מזווגים, זה כבר בקומת הרוח, ששם הכל מזווג ביחד, שתדע בסגיע יהיה הגורם שאחווה הם יצורים פעולם, תגיד לי לא תערב שום סיג בין תשעות האדם, תשעות חיבור החבטים, נפש הבהמה, והשפעה הטובה של מזוג הכוחות, פשוט המצוקה שלהם תשפיע בכוחה האמיץ על נפש האנושית, תת לעוד והטוב הבריא, שנשקו ממנה נגלי צפי אחד, אני רק בהצצה מהירה גם לבית רפי א', שהרב אומר, כל נמר גדול של אדם חומש על קטנותו הרי יומית. זכה, קדם לנושא ראשית, לא זכה, יטוש קדמו. כן, שזה בעצם לכאורה מתייחס על החלקים הגבוהים של האדם. שעל זה חז"ל אומרים, שאם הוא זכה, אז הוא מזכירים לו שבעצם מחשבתו קדמה לכל נושא בראשית, ואם הוא לא זכה, אז הם שבו שהוא התגלה, ואז אומרים, זכות יטוש קדמו. כן, צריך להתשבש תמיד באלה השקפות השונות טובתו, כן, שזה בעצם, כמו שראינו בירש למדי, לפי לזכור את הטוב שבו, על ידי שהוא קדם עשה בראשית, לפי לזכור את הרע שבו, על ידי שיתוש קדמו. גם כל זה צריך להיות חמוש, חמוש חלף לזאת, עלינו לגבי המוסר הולכי עליון, נענה, תוכל לידיין ונוסעים, שם כל של השקפת הולמת דבר גודלו, איך הוא מרוכז, כל צריך קדם יכול מעשה בשביל קוראים בו, ולא הכל מתעלם, שבתו, הכל נשפל. עכשיו תראו, אז מתי צריכים את הנפש בהמית? היינו אומרים שהוא שפל, נקרוס עליה. אומר, ולגבי חריצות מעשה, אפילו אתם מוטים כלליים ופרטים מחיי החול, לך לנמלה עצר יד הרחבה, ישראל בשקפת יתוש קדמך. שיתוש קדמך זה לא בא לומר, אתה אפס כמו יתוש. אלא בהקשר מסוים הזה כאן, אתה צריך לזכור שאם אתה מתפלא מהנפש בהמית שלך, תראה לך שהיתוש הוא הרבה יותר משוחרר מהנפש בהמית שלך, ואתה כמה אתה צריך לדעת איך לאמץ את הנפש בהמית, לרומם אותה במקום גדול, ושזה חייב אדם קודם כל ליצור את כריתת הברית הזאת. אז כל זה, אנחנו כבר קצת יותר סיימנו את המבנה, ומכאן עכשיו מעלים אל קומה יותר גדולה, אל קומת הנשמה. כן? כן, אני רוצה לומר, בהגדרת האישיות של האדם, אדם בא לעולם לתקן. אז אדם בעצם, אדם כשמו כן הוא, שמה, הוא בא לתקן. אבל השאלה, אני אגיד שאלה יותר חריפה, מה יותר מרכז, מה יותר עיקרי לקדוש ברוך? ומה מלא נקודת המוצא היסודי של העולם, זה הנפש הבהמית כאילו, כן? שהיה, כאילו, הנפש הבהמית היא גם קודמת כרונולוגית בזמן של אדם, אבל היא גם קודמת במהות, כי היא בעצם, היא הסוגיה שבעצם לקחת את הנפש הבהמית, שנפרדה בעקבות כל שבירת הכלים, ולתקן אותה, אז כל התהליך של כל העולמיות כולה, היה בדיוק מכוון בשביל כל הסוגיה הזאת של מה שמכונה עולם התור, עולם הנקודים, העולם הזה של הכוחות הבהמים, זה בעצם הסוגיה העיקרית, ולא לחינם, לכן באדם תמיד יש לו איזושהי תחושה של זהות עם הנפש הבהמית, כי זה בעצם קצת קשה. למה הקדוש ברוך הוא בלבל אותנו? אם באמת תפקידנו בעולם הוא לתקן, למה הקדוש ברוך הוא נותן לנו 13 שנים שנתבלבל ונחשוב שהנפש באמת היא עיקר גדת הזהות שלנו. לא, כדי שנבין אבל שהיא עיקר תפקידנו בעולם, שלרגע לא נוכל להתעלם מהדבר מסוים לעצמו, כי זה בעצם לא רק תכלית פרט מעשית שלנו, אלא זה כל תכלית העולמות כולנו, האדם של הדבר הזה. בסדר? הממשך הרב מטפס על קומה נוספת, אבל שניים, מוזמן שרגע איפה הגענו, מיוחד הוא, לכאן הגענו? אז יש שם אחד יוחד המדל שלו, אנחנו נמצאים כלים לילד דור על ונדל כשהוא בן אבן. מיוחד הוא יצחק, מאחר הקדה, שחי בו רק רוחה דעל מדעתי. אותו גודל פת אור העליון עליו, הוא החותם את עושב את הסליחה לעתיד לבוא. ולא יאמר בתשובת השאלת בניך חטאו ימחו הקדש עצמך כמו אברהם ויעקב, כי קיום העולם ועוצם החסד המביא לסליחה גבוהה, לקוח הוא דווקא מרוח העליון המתעשה מעל לעל מעדן, אשר כן נוכל לחיות אותו תמיד ולשקיף עליו שקפה לתורה בכל עולם כתובתו וחלותו, מי שלמן מכל עולם הזה מוצא כל טוב עולם הזה לפניו ומזור המצא מאה שערים והולך הלוך וגדל. אז הרב כאן אומר שברגע שמתעלים לקומת הנשמה, לא רק שזה מלחמה כואבת, אבל אפילו זה כבר לא מלחמה של שלום, אלא אין מלחמה. וכל הדברים שהרב כאן מכוון למה שכתוב בזוהר הקדוש, זה גם מודש רבה... איך? כן, הוא לא כותב נשמה, אבל נראה לי שזה מכוון, אני אסביר למה אני מתכוון.
הוא אומר, רק רוח אדם מדעת.
כן, כי הכוונה, כמו שמקודם אמרנו, שרק הנפש האלוקית קיימת, הכל פשוט עולה קומה חדשה, מהקומה הקודמת, זה בעצם, אני הייתי מצטער לצור הגרף, זה פירמידה כזאת שבעצם, אני לא יכול לתאר שזה הולך ומתכווץ לכיוון אחד כאילו. וכאילו בצורה פשוטה, כמו שאתה אומר, נראה כאן מפשט, שכמו שאמרנו קודם, שיש רק בקומת הרוח, רוח חלוקית ולא רוח בהמית, אז הוא אומר, עולה משל הבא, יש כאן רק רוח הדל מהדי, ואין כאן רוח הדל מהדי, רק רוח הדל מהדתי, ואין כאן רוח הדל מהדי, סליחה. הגמרא, המדרש, רבה, מזכיר זה בקצרה, ובזוהר, זה כתוב בכמה מקומות באריכות, שכל גדולי עולם בעם ישראל, מוזכרים בתנ"ך, בפסוק אחד בכפל שמות, יעקב יעקב, אברהם אברהם, משה משה, שמואל שמואל, שזה בעצם מראה למה הם מזכירים שתי שמות. אז כתוב בזוהר, כי הם זכו לרומם גם את רוח הדל מעדן וגם רוח הדל מעדתי, לכן באותו פסוק מוזכירים שתי השמות גם יחד, חלקם עם פסיק באמצע, אצל משה רבנו אפילו בלי פסיק באמצע, שיש כאן יכולת ליצור את המיצוי של שתי התנועות האלה של רוח הדל מעדן ורוח הדל מעדתי. אבל במדע שם אומר, חוד מיצחק, שיצחק מוזכר רק פעם אחת, אפשר לומר... לא, אני מדבר במה שבהידרה. בהידרה מזכיר את הלב, כן, מבודד את יצחק, הוא אומר שלמה יצחק לא, לא לגיעותה שהוא כמונו, אלא בדיוק הפוך, למעליותה, שיש בו רק רוחה על מדעתי, ולכן מלא, בגלל זה יצחק שיש בו רק רוחה על מדעתי, אז לכן מלא הוא הוזכר רק בשמו אחד, כי הוא כל עניין של עקדת יצחק, שהוא בעצם עקד את הרוח הדל מהדל לגמרי, וכולו קשור לרוח הדל מהדעתי. בפשט הדברים, זה נראה שאצל יצחק זה מתגלה רק בצורה כזאת של רוח הדל מהדעתי בלי, דעתי בלי רוח הדל מהדל. אבל כמו שהרב כאן אומר, זה בדיוק הפוך. בדיוק כמו שאמרנו, במעבר מנפש לרוח קר, בין רוח נשמה, אני קורא לזה נשמה, כי זה בעצם כאן עכשיו זה עולה לנקודה השורשית הגורלית, ששם הכל חוזר להיות אחד ממש. בפנימיות זה מכונה ככה, שיש בהופעות הגלויות איש ואישה שמציעים עדיין באמת פרודים אחד לשני. אחר כך תכליתם היא לעלות, להיות פרי רעין ולא מתפרשים, זה המדרגה הזאת של... כמו שאמרנו, מלחמה של שלום, שזה איש ואישה, ויותר רעים דולם פרשים. ובאגל למקום הגדול, זה הופך להיות מצב כזה שבו יש רק פרצוף אחד, שבתוכו הוא הופך, שיש בו הבחירות הזכריות שבו, הנקביות שבו, הן נכללות בתוך התחולות הזכריות שבו, שזה בעצם מה שנקרא פרצוף עריך ופרצוף עתיק, הפרצופים העליונים האלה, שם אין זכר ונקבה. לא כי אין זכר ונקבה, אלא כי זה מציאות כזאת שבו הזכר ונקבה התאחדו וזכו להיות דבר אחד. שזה מה שהרב כאן אומר, יצחק הוא כל כולו שמיימי, כל כולו עולם הבאי. אבל כל כולו עולם הבאי, שבצורה ממילאית, כל ענייני העולם הזה הולכים וסומכים לפניו, הולכים ומתברכים שהוא זורע, כן, זורע ומוצא מאה שערים והולך הלוך וגדול. והרב אומר, זה בעצם המקום המיוחד הזה שבו לא רק מתברר שיש תיקון ל... נפש במית שהתעלתה אחר כך לרוח הדל מהדין, אלא זה בעצם מאיר את הכל מהמקום האידיאלי העליון, שהכל בעצם חזר להיות ממש דבר אחד. שבהקשר הזה, לכן כמו שהוא אומר, שדווקא הערן הזאת של יצחק היא זאת של עתיד לבוא, תחתום את השבת השיחה לעתיד לבוא, שיומר כזה שכו בניך חטאו. אז לעומת הדבר הזה בעצם יצחק בוחן את הנקודה של רוח הדל מעדן מהמקום הכי התחילי, מקום הכי הסילי שלה, שם כבר אי אפשר בכלל לדבר עליה לא בתור דבר תמה, אפילו לא בתור דבר שמסייע לעיקר, אלא זה העיקר עצמו, כי בעצם הכל להתאחד באחדות פנימית גדולה מאוד שיונק מההשתלבות של הכל בנקודה שורשית פנימית שעומד בסוד הכל.
כן, זה
המעדין
גם?
איך?
המעדין
והמעדין,
כי זה קשור
למידת הדין האלה, מה שלי. הבנתי. כן, יכול להיות. לגמרי, לא, כן, כן, לא, זה יפה, כן. מה זה איך? לא, הוא רוצה למה שעל מעדין בעצם חזר לעומק הדין, כן, מה שאתה רוצה להגיד. עומק הדין זה בעצם הדין העליון, כאילו, כן? שברור שמידת הדין בצורה פשוטה היא הגבורתיות. וזה שקדוש רוצה לברות עולם במידת הדין, אבל כי הוא ראה במידת הדין את זה משהו יותר לכתחילי, יותר עליון. אז לא כשמתעלים למידתו של יצחק אבינו, רואים את כל הגבוליות מהמקום האינסופי, מהמקום האלוקי שלה. שזה בעצם מה שרמז לי, זה רומז למדרגה של יודגים מידות הרחמים, שבעצם למדרגה העתיקה העליונה הזאת, ששם מתברר שהמקום הזה שנראה בינינו כשיא הגבורות, הוא בצורה עמוקה פנימית, שיא החסדים העליונים, ואז שם אין אף הפרד בין הצד הגבורתי לבין הצד החסדי. זה האור המיוחד שיצחק מאיר בתוך העולם.
הרב אמר מקודם שהשגרה הייתה דווקא כשהיא
שגרה
יותר
רמת,
זה לא
הדעת,
זה רק ברמת הרוח?
השבירה בצורה אמיתית באה שזה שהמתח בין הגבוליות לבין הבית הגבוליות. ניסו בבת אחת להכניס לגבוליות לגבוליות ומצאו את הדעת העמדה בהם. לכן אני צריך לעשות הרבה הרבה תהליכים אחר היסטוריים כדי לבנות את הדברים לברגתיות. אבל התכלית האחרונה היא לחזור לאותו מקום בצורה שבו עשת השם תתגלת, או בצורה נכונה יותר. כאילו המציאות בהתחלה עדיין גילתה אותם כשתי דברים שונים, אור וכלי, ואז הם נשברו. אבל יש שהכל יתאחד במקום אחד גדול, שזה צריכים תהליכים היסטוריים מאוד גדולים, אז הכל ישוב אל המקור האיתן שלו. אני עכשיו, אני קצת מתלבט אם נציץ רק מהר מהר על א' תו סמכת, אבל אנחנו רוצים, זה בסדר, אנחנו כבר, אני לא יודע, מבחינת הכוחות. מה זה? איך, איך? כן, זה לא שאני מתלבט אם נקרוא את זה או שזה, מה אתה אומר? כן, אין שזה צהריים אבל, זה לא חוזרים לשטנגים כאילו שזה כאילו. מקשיב, אפשר גם לא לתרכז משהו, זה גם לי בסדר, כאילו, כן. אז אני נקרא מהר את הזה שהוא בעצם משלים את הדמות הזו של יצחק, ואנחנו מכירים באמת את הפסיעות של העולם הזה מצד עצמו, שזה בעצם כל העולם הזה מצד עצמו, זה בדיוק המקום של התגים, זה המקום של שבירת הכלים, זה המקום שכלי תפס מקום פני עצמו. אז הם, יש במצד מצד מאוד מאוד רדיקלי, אין להם אז מקום לתת לעולם הזה לפני עצמו מקום, והם מעלים את הושתם מצירו עולמם למעט עולם הבא ואושרו. אז זה כאילו בעצם כאלה שקשורים לאוקו דלמה דעתי, ואין להם אף מקום, לא סופרים את המושג הזה שרוח הדלמה עדין. אבל אותו שאתם מסתכלים שכל הוויה, אם שאחד יש לה, מאלה נעשה עולם הזה, גם הוא מפואר אצלם, תוך כך הם תושבים את הכלון שחרר לו. דווקא מצד הרדיקליות שלהם, שאומרים שאין עוד מלבדו, יש רק אלוקות, יש רק את העולם הבא, אבל יש עולם הזה, נכון, אז העולם הזה בפרטיות שלו הוא אפס. הוא שקרי, אבל יש עולם הזה? לא, את עולם הזה מלא, זה מה שדורש מתם לראות אותו בפרספקטיבה של עולם הבא, שיש צד מסוים שדווקא הקייגה, דווקא המקום הזה של הביטול של כל צד פרטי של העולם הזה, הוא הצד שעל כוחי נוחים מרומם את העולם הזה, כי הוא לא מותיר ברירה אלא לראות את העולם הזה כאפשר של העולם הבא. אם היית אומר אני מספק בעולם הבא ומשאיר את העולם הזה כנפרד ממנו, אז היית נמצא כאן במקום כזה שהיית יכול להילחם בעולם הזה. אבל כאן שיש כאן אמירה מוחלטת, אין דבר כזה, אין משהו שהוא חוץ לאלוקות, אז זקה האמירה הכי קיצונית הזאת היא זאת שהכי מרוממת, ומלא אומרת, אז אם יש משהו כנראה שאי אפשר לראות אותו, לא רק מצד המבט האלוקית. זה הפרעיון של התרבות, זה שחלול של חיי העולם הזה. זה צדיקות של רוח, שתעלה ועוז רוח על כל מה שגילה רוח האדם מצד אותה חיצונה לעולם הזה מצד עצמו. כשהבא זו מסדת על טוב ועל שקר, שהוא אומר, עד רבה, הם אוהבי העולם הזה הרבה הרבה יותר מכל מי שבצורה פשוטה אוהב את העולם הזה. כי כל מי שאוהב את העולם הזה, אוהב אותו בצורה רדודה, אוהב אותו בצורה מלאכותית, כמו שהרב אומר באורות האמונה, שהאלילים חושבים שהם מריצים את הטבע. כן, כי חושבים שהטבע זה דבר שהוא מלא עוצמה והם כפופים לפניו. אבל הרב אומר, זה בעצם בא מתוך פרץ של הטבע, אין ברירה, לכם ליישר קו עם הטבע. הרב אומר, דווקא צדיקים, שאם באו צדיקים, באו אלמה, ולא יכולים למחוק את כל העולם. ואבל תכן, הם חפצים בעולם, הרב אומר, הם אוהבי הטבע באמת. כי הם מעבירים את הטבע במקום הנכתחילאי, הם אומרים גם אם לא היה את חוק הגרביטציה או כל מיני חוקים אחרים, אנחנו היינו מייצרים אותו עכשיו. כי הם בעצם עם המלך ומלאכתו קשורים למחשבה שקדמה לעולם, ומבחינתם כל העולם הזה נתפס למחשבה העתיקה שקדמה לעולם, שמצידה הכל לכתחילי, אז הם באמת אוהבים את הטבע, לא מתוך אין ברירה, אלא מתוך יש ברירה. זה מה שלכן הרב כאן אומר, שהאהבה האמיתית שלה, לא מצד אותו החיצונה, אלא זה מצד עצמו. זה מצדת על טוב השקר, זה סתם הנחות יסודיות של לחץ, של פחד ממה היא מחכה כלכלית, של איך לשרוד. זה מה שגורם לעולם שכל כך שקוע בתוך הנפש ימית, לאות הדבר הזה, כי הם בעצם שפוטים בתוך מציאות כזאת. אבל דווקא מי שבעצם לא, אין לו אף איטיילס מעולם הזה מצד עצמו, ואף על בכן הוא רואה את העולם הזה, רואה אותו מצד המבט אלוקי, אז הוא מלא הוקרה לכל הלכי תחילות שקיים לו כל הגבורות, אז הגבורות הם אף לא נתפסים אליו כזה כלי שעומד בני עצמו, אלא שהדבר נדרש, ככה מסביר את המחשבת אותם טועים, אלא שהדבר נדרש לפי מחשבתם של אותם אלה ש... כן, איזה, מי זה הדמויות האחרות, איך זה הולך למשפט, ריאת? עכשיו, שהלב הזה יכול לגבי מצד אותו החיצונה, כאילו, אהבה החיצונית לעולם הזה, מצד עצמו, זה שקר, אז למה אוהב אותו אלה? שהלבן דרש לקיום העולם וישובו, שיהיו משתגעים בעולם. צודק, זה לא כזה נכון, צודק. למה יש כאלה שסוף סוף רואים את העולם מתוך המבט של נפש בהמית, של טוב השקר, כי צריכים של אנשים משוגעים, מטורפים, שיריצו את העולם הזה מצד עצמו, כמו שהרמב"ם אומר, אבל שאילולי המשתגעים העולם לא היה קיים, אז עושים כאלה שבאמת עושים דבר עזוי לחלוטין, וכל ימיהם הם מתמכרים רק כדי להשיג עוד כסף, לעשות דברים מסוימים, אבל בסוף, שם מה יגוש הדברים שלהם, הם לא ירדו להסביר למה עשו את כל הדברים האלה, וכי הם מלווים מאוד. אבל ברוך השם, שהקדוש הוא יצר את ההשתגעות הזאת, זה אולי קצת הסברה חוזרת להתחלה. למה הקדוש הוא יצר נפש בהמית, שבעצם עובדת בצורה שמנותקת מהאור אלוקי? הקדוש הוא אמר, אני לא סומך על בני אדם שיגלו את האור הלכתחילי בעולם. אז אני אפור אתם להיות מטורפים, אז יוצא בכל אחד מחלת נפש, שנקראת הנפש בהמית, שנקראת יצרים, שיוצרת בו, מזה קצת מזכיר את הגמרא ביומא, שאילולי יצר דעריוס, אז לא היו ביצים בכל ארץ ישראל, והקדוש ברוך הוא חייב לקיום העולם. אז יצר מחלת נפש כזאת, שנקראת נפש בהמית, שכביכול עומדת בפני עצמה, משהו הזוי, וזה מה שנותן את הערבון הזה, שבין כך ובין כך, התבוניות שלא תתקיים. אז בואו נחזיק טובה למשוגעים האלה, שעושים דבר בלי אף היגיון, שבלעדיהם כל המושג הזה של גילוי העולם לא היה קיים. אבל שאני רוצה להבין, אבל למה הוא קיים? רק הצדיקים הם אלה שבאמת אוהבים את העולם הזה, הם אלה שבאמת מוכירים אותו, ולו אתה רוצה דרך התחילים, ולכן יש את המסיים שדווקא הדמות הרדיקלית הזאת של יצחק, דווקא היא זאת שרואה את הכל, אבל את הכל היא רואה מתוך מבט אחד של נשמה, זה אפילו לא שתי דברים שונים, אלא הכל הכלל זה האחדות אחת גדולה של אור אלוקי שגנות ביסוד כל המציאות כולה.
קודם אמרנו אבל שהנפש באמת היא לא איזה...
נברא
לפני,
הוא בשביל
הנברא...
אני... תלוי את...
זה
שרק מסתדר סמד זה משהו. כן, כאילו, אני עכשיו. הנפש הביא את עצמה, יש לה שתי שלבים. לפני השבירה ואחרי השבירה. לפני השבירה היה לה תהליך יבל. אחרי השבירה היא שבירה. עכשיו השאלה, אם השבירה הייתה טעות, הייתה איזושהי תאונה, או שגם הייתה לכתחילה. אז אם אתה מדבר, למה יש בכלל כוחות בימים, זה דיברנו קודם, קשור למקום הצילי. שאני שואל שאלה קצת יותר חדה. ולמה התוכנית הזאת קשלה? הרי הקדוש ברוך הוא זה היה לפני שהיה בני אדם בעולם בכלל, לפני שהיה בכלל בחינה חופשית. היא קשלה, ושהקדוש ברוך הוא בחנה, כך אומר רמח"ל, יצר מנגנון שנפש בהמית תעבוד בצורה של כלים שעובדים בפני עצמם, כי זה מה שייתן את ה... זה כאן הרמזיק, כי זה מה שייתן את הערבון למציאות העולמית הזאת, שכל מיני תמשיך להתקיים, כאילו שהיא זאת תהיה קיימת גם מצד עצמה, אבל היא בעצם מצב של שבוע, לוודא שיש כאן סוף סוף תכלית יותר ארוכה, שניקח את הכלים השבועים האלה ונשים אותם למצב של תיקון.
אבל זה מה שקורה מאליו, יש גם קריאה להליך מודע את הכלים שלהם. אני מסתכל על מודעות, לא מתייחס לקורות חיי ההיסטוריים שדעקה לא מתייחס לשריים בנתורה, אז אני...
אז אני אציג את זה בשתי דרכים. פשט הדברים זה שאם אתה לא תדע לטפל בנפש הבאמת הזאת, היא תתעורר ואתה תגיע למשברים, ולכן מאוד מאוד מעולץ תרם יקרא לך הנפש הבאמת ואתה כבר תענה אותה. תקדימו פה למכה, כי יש כאן כוח ש תובע את עצמו, ולכן מאוד מאוד מולץ להתחיל לחבר את, את החלקים האלה בישות שלך, ולדעת לא להיכנע להם כמובן, לדעת הולך לזכח אותם, לרומם אותם. ובלדי הדבר הזה, אז בעצם יתבעו את דיכיונם, כמו שבעבר קראנו לכל הפסקאות האלה. המלחמה בקלות לומר, ואני עושה משהו מאוד לחינוך כאן, כי זה מאוד מסוכן, אבל הוא אומר שיש דוגמאות כאלה כמו יצחק, שאני מזכיר את מה שאני דיבר על ה... אלה שטבעו בתוך הים שם, כן, מספינות, שיש כאלה שבונים מספינות, ויש כאלה שמחליטים שהים אינם ספינה. יש צדיקים כאלה שפשוט אומרים, הטיפול שלי בנפש בימית יהיה להתרומם למקום מאוד מאוד שורשי, מקום מאוד מאוד עליון, ששם הנפש בימית יקרה בתוך הנפש האלוקית. עכשיו מזיר, זה מדרגה יחידית במינה, אפילו כל גדולי עולם שמזכור שם בזוהר לא הגיעו למדרגה הזאת, זה מדרגה מוחלט של יצחק. לכן נראה לי שההמלצה היותר פשוטה היא כן לכבד את הנפש בימית, וכן לתת לה הקשבה ולתת לה הכוונה ולדעת איך לא להזניח אותה, כדי שלא נביא לזה משברים, אלא נדע ללמוד קדושה בונה. אני באמת אומר לך רק שדרך שיש דרך מיוחדת של צדיקים שהם מעלה עולמות, ואת הכל רואים מתוך מקום מאוד מאוד גדול, ואצלהם כל הדבר הזה בכלל מתפרש במקום אחר לגמרי. כן, כן, מתוך זה אנחנו חוזרים עכשיו לפסקת צדיק ג' לשתי הסתעפויותיה שמתארים יותר את המלחמה המעשית כתוך הדברים האלה. אנחנו מזאת השם נראה תוך כדי הדברים שהנפש הבאמית היא הרבה יותר עשירה מה שתארמת מקודם, היא לא רק חדוונית בעצמה, יש חלקים שונים שגנוזים מקרבה שהם אלה שקצת יותר מספרים את העניינים. בפסקת צדיק ג' יתורו כאן, אם אני מבין נכון, שתי דמויות מרכזיות, בעמוד הבא בקופל עמד ג' במשך הפסקה בשמונה קפצים בקובת ע"ח יצורף עוד דמות שלישית, אבל בכלל כל המבנה שכל נפש בימית יחולק לשלושה מדורים. אז בואו באמת נשתדל ככה לראות את הדברים ממנה. תאמין צריכים להילחם עם החושך לשחרר את עצמו מהממשלה. אני חייב גם להקדים, אני חייב להקדים שנייה שהפסקה כאן אני עכשיו הולך לקרוא אותה בהקשרים של הנפש הבאמת, בהקשרים של אישות של האדם. נראה לי שהפסקה במקורה מדברת על תהליכים עולמיים, ומדברת בצורה נראה לי יותר ישירה, בסוף כל כולה מדברת בסוף על הנצרות כאילו, או על עיוותים מוכנים שקיים בעולם שעושים תרבויות שלמות בעולם. אז זה בעצם אפשר לראות לא רק את האדם הקטן אלא גם את האדם הגדול, כלומר את התרבות האנושית עם כל מיני קורות שקיימים בה, שזה נהיה לי הקשר יותר מדויק של הפסקה. אבל כן בהקשר המסוים שלנו אנחנו כן נחלן אותה כלפי האדם עצמו, ונעשה כן לקרוא אותה יותר מצד מה שהיא נוגעת כן לבנייה של האדם. כן, כן, אני חושב, כן, עוד נתן אני כבר אקדים שבתוך הנפש המדייך יש, כן, כי עוד מעט נסביר שהנפש בימית, אני כבר עכשיו אולי יקדים את המאוחר, ומה שהנפש בימית עצמה מחולקת לשלושה רובדים, כן, מדור תחתון, מדור מציא ומדור עליון, שהמדור התחתון של הנפש בימית זה כבר נראה בשביל הסיגים הגמורים, יש את הכוחות הניטרליים של הנפש בימית, ויש את ניצוצי הקדושה שנשבו בידי הנפש בימית, שבמקורם הם בקדושה, והם רק יש להם סכנה שהם נשבים תחת ה... נפש הבאמית. אולי אני לא אומרת אותך נכון, אולי אתה צודק, שמצד שני הרב גם כל הפסקה כאן מדבר מה הנפש האלוקית, שוודאי הוא לא מתאר מכאן מה צריכה לעשות לעומתם, איך היא צריכה לדעת לטפל בכל חלק וחלק מאוד דברים. תמיד צריכים להילחם עם החושך, לשחרר את עצמו מהמשלה של כוח התאווה, כוח הרשעה עיוור הפועם מדולג שם שעת ומרחב בעולם, מפשט בכל עוזו את מרחבי מחשכיו על הגוף האנושי וכל כוחותיו. מגער, כן, זה פסוק במלאכים ב' כתוב אצלי. מה זה? כן, אז שם הפסים אומרים שהוא מתכופף אליו. מה זה? שהוא מתכופף אליו, כאילו שהוא בעצם, כן, וכשהוא מסיים את זה כאן, אז על הגוף האנושי וכל כוחותיו מגער עליו בצלב הרבים הכפולים במפעלים. שבעצם הכוח החושך שמנסה להשתלט על האדם, כמו שהוא אומר, יש לו צללים כפולים ומפעלים שדרכם הוא בעצם מנסה כל מן בעצם לקחת את האדם ואת את הגוף האנושי וכל כוחותיו ולהפיל אותו בידי דברים רעים. שמה בעצם החושך הכפול שלו? התאווה החומרית והתאווה הרוחנית החשוכה. לא אותה התאווה הרוחנית השואפת לרומים, לקודש, לנשגב, לטוב וזו, כי הרב ישר אומר, יש גם גרסה נפשי לתאווה, ויש כמה לך בשרי, שמה לך נפשי, שזה בעצם מבטא תאווה גדולה מאוד של האדם, של שקיקה גדולה לקיבת אלוקים. אבל הרב אומר, יש גם תאווה רוחנית מזויפת, אלא תאווה חושכה רוחנית, תולדתה של התאווה החומרית, הרכבת על כל מאור מאורי הקודש העליונים, שלא יתפשט ולא יחזור בנפש ובעולם, מספקת, אם יש לנו מורה ספקות, את כל הוודאות העליונות, כוח מחשכי המסדים על יסוד שקר של הרגלן, ושכך היא בונה את עליותה בעבלה, בבנייני רשע וכסר, ומזלקת לצורי האדם, השקפת עולם מאופלת, אז שכל אור עולם נחשך לו כזר. אני אסביר קצת בקצרה מה שאהב כאן אומר, מה זה? בלעם הרשע. בלעם הרשע. למה אתה אמרת אותו כבלעם? אני מסכים?
לא יודע, כל מיני...
כן, בסדר. אני מסכים אבל ש...
לא, יש לו הרב פסקה על הפסימיסטיות, גם שהוא קורא לעברת, הוא
משמעים
שייך
בלמי
פסקה,
לבן הערבי ובילם הרשע. כן, אז מסכים, זה קשור שזה בילם רשע, אתה מתכוון שיש לו רוח עליון, כן, יודע דעת עליון. שהרב אני רק מחבר גם בנצרות, אם אתם יודעים לסרב כתו ד' הרב שם אומר, מכהו או קובעו רוח עליון זה, זאת אומרת שמדבר כאן על רוחניות שקרית, שאני רק עכשיו אחדד אותה, שזה גם נמדו של בילם, בהקשר כאן הרב מדבר על הנצרות, אבל אנחנו בוא נדבר עליה בכלל בהקשר של כל מכלול עקרון נפשי האדם. התאווה החומרית היא מאוד מאוד ברורה לנו, היא בעצם כזאת שכל עניינה היא לגרום לזה שאדם לא יהיה מחובר לקדוש ברוך הוא, לא יחבר את הגוף אל מקור עליון, אלא להנמיך אותו, להשפיל אותו אל כל הצדדים הגסים של החיים. זה תפקיד יסודי שקשור אל בעצם אל המקום הזה שבו הרוח אדם, הדל מה שטענו קודם, שזה בעצם נקרא לו נותיים, כאילו במצב המקורי, זה התפקיד היסודי של נפש בהמית, לדאוג לזה לכלי, לדאוג לכלי קיבול שאור לוקי בעולם, אבל יש משהו כזה שדואג לזה שהכלי קיבול הזה יפנה עורף אל המקור אלוקי, וזה מתגלה דרך כל התאוות הגסות האחרונות של האדם. אבל הרב מדבר כאן על עוד תאווה יותר מתוחכמת, אבל הרב מדגיש שהיא תולדתה של התאווה החומרית הזאת, וזה מה שהרב מדבר הרבה באורות האמונה, על התאווה הרוחנית שנמצאת במינות, שהיא בעצם מעוררת כמיהה רליגיוניות של איזשהו חוויה מיסטית רוחנית של האדם לעולמות רוחניים. לכאורה זה דבר יפה, זה לא דבר מגושם, אבל הרב אומר יש כאן הרמומיות כזאת שהיא בכוונה מדברת גבוהה גבוהה, ובעצם הרוצה לשקר ירחיק את אותו כשקר של רגליים, שכמו שהמקסם שב שהיה מדבר שמה בישראל ותחתו אין, שהיא רוצה לדבר על עולם רוחני מאוד מאוד מופשט, מאוד מאוד מנותק מן המציאות העולמית, אבל התכלית הערמומית שיש מאחורי הדבר המסם הזה היא לגרום לאדם להבין עד כמה הרוחניות אין הסיכוי להתחבר לאדם, ולכם אלה בסוף היא מתגלה בתור תאווה חומרית. לכן הרב אומר, כמו שהרב כותב בפי זכוני גם בישראל תחתות את וב שמה, נכון שבעצם המינות בסוף מה שהיא רוצה זה התכלית הרוחנית שלה היא לבאם את החיים, להנמיד את החיים. היא בהרמומיות עושה את זה בזה שהיא מדברת גבוהה גבוהה, בדיוק כמו נחש הקדמוני שאמר לא תוכלו מכל עץ הגן, שתכליתו היא בעצם להראות עד כמה הרוחנית היא גבוהה, אבל בצורה סמויה אומר אין סיכוי לזיווג, אין סיכוי לחיבור שבן בארץ. אז זה של דבר, כמו שהנצרות הפקירה את המשפט, וכמו שאני אומר, בסוף דווקא בגלל הדבר הזה, היא הפקירה את כל העולמיות לכל כוח הרוע, ובעצם בצורה סמויה, אבל כמו שנראה ברב, זה לא שבמקרה, היא תמימה, רצה לו את למעלה והפקירה, אלא זה היה כל תוכנית הרמומית. אני רק מזכיר גם את הדברים שהרב מדבר כאן בהמשך, אתם זוכרים, בקליפת נוגה, שעורבת היא קליפת נוגה, לדבר שאדם יהיה צדיק הרבה, ובזה האדם הפך להיות קצוב, ואז מלא היא באה מכה שנית בבולמיסיות יצרית כזו שמפילה את האדם. אז הכל כאן, נאמר, כל תפקיד התאווה, לתאווה יבקש נפרד. תפקיד הביטוי תאווה בהקשר הזה כאן זה הרצון בנפרדות. זה לא משנה אם נמצא באקט הישיר של לבצע את עולם החומר שלא יוצא את עולם הרוח, או שנמצא בצורה כזאת של לחנך לאדם לעולם רוח שאין לו סיכוי להתחבר לעולם החומר, שעושה את דבר מאחורי הדבר הזה יש כאן איזה פגיעה. אני כן חייב לומר שהיא באה בסוף בצורה תאוותנית, כי באדם עצמו יש איזשהו משהו בלב שלו שמאוד מאוד רוצה לברוח מן העולם, ומאוד מאוד רוצה את המקסם שב הזה של החוויה המיסטית הזאת, כי היא נותנת לו איזשהו צד של לברוח מצרות היומיום שקיימים אצלו. לכן יש כאן איזו תאווה, והרב כאן מדגיש כאן שצריך לדייק, כי בתאווה הזאת יש ניצוץ של אמת, כי יש כאן באמת כמיהה של אדם למקום מאוד גדול. הרב אומר, זה לא אבל התאווה האמונית הבריאה, אלא איזה צד מסוים של בריחה שקיים כאן, שבסוף שדבר, מה שבסוף מזין את הדברים, זה כמו שהרב מדבר הרבה באורות אמונה על התאווה האמונית, זה בסוף לתת לצד הפרטי שלי, לתת לו את הקיום כאילו. בצורה אמיתית, בעצם לרצות להישאר בנפרדות, לרצות להישאר בעבדה הזאת של אני ואפסיות. זה בעצם שתי האויבים, או בעצם הגרסה הכפולה שדקה מפיעה אותה תאווה, שהיא בעצם נלחמת בצד כל זאת מכוון משאב על הגוף האנושי וכל כוחותיו, שבעצם בא בצלים אלה לייאש אותו מיכולת של זיווג, מיכולת של חיבור של גוף ונשמה. בסדר? כן.
תאווה
רוחנית מביאה
אותה גם
לתאווה רשמית,
אבל פה
כתוב שהיא תולדתה. נכון, זה מה שאמרתי, כי הנצרות היא לא תמימה שהיא רוחנית, ובמקרה בסוף כמו שהרב שם אומר, בסוף באים כל הקיסר ומשתלט על דברים האלה. זה הכל היה תוכנית הרמומית מראש, לכן הזכרתי את הפסקה שם שהיה לו טיפת נוגה, אתה זוכר שהרב אומר שם שזה בעצם הרמומיות, זה מה שהיא עשה מראש. או גם בתזר שם אומר, ראי צופו על תחילתו, שבעצם כל מה שיצא מראש זה ליצור גם הנחה שהוא לא היה צדיק במקרה יצא ממנו, או חל וחלילה שהוא מאוד תכנן שלא יכולים לכל את הגן, ובטעות סוף סוף אשתה לא הביא אותו נכון ואתה רעבה וסוף אחלה מהצדת. לא, זה, הכל היה מתוכן לדבר מסלם לעצמו. הרב לא סמכן כלפי הנצרות שהיא רוחנית, אבל זה לא היא רשעה שזה היא רוצה, אלא מציגה את זה בגרסה של צדקות יתר על המיטה, שאני אולי קצת אגיד יותר, אבל אתה צודק, אז זה לא טבע חומרי. השאלה מה התכלית שלה? רוחניות או טבע חומרית? או נגיד משהו שלישי, היא רוצה נפרדות, זה מה שהיא רוצה, לנתק שמיים וארץ, זה מה שהיא רוצה. בדיוק, יפה מאוד, כן.
כל תאווה רוחנית דתית כזאת, שיש כזה אדם שולות.
כן. אם, עוד פעם, אם זה לא מפה שרח שמיים זה מעולה. אבל זה לא ככה, כן, זה לא מפה של תאווה כזאת. זה בא בעצם ברצון לברוח. רצון, אין לי סבלנות לחבר, אין לי סבלנות לתקן.
אבל הוא מודע, הוא מודע של רשות כמו שאמרת.
כן, זה לא במודע, זה לא במדרגה נשמתית, זה מדרגה כזאת שכל פסיכולוגיה מן איזה בוקר. שהוא נמצא עכשיו בתהליך שרוצה לברוח מהחיות, רוצה לברוח מעולמיות. צורה סמויה, רוצה להזין איזשהו צורך קיומי שקיים בו. תאבטני שקיים בו, שזה בעצם במידה מסוימת להיות עכשיו צודק, שלא במודע עושה את כל שבע הסעדים האלה, אבל יש כאן איזה משהו מסוים שאפשר מאוד מאוד לציין, שהוא רוצה להיות לבדו כאילו, זה מה שהוא רוצה בסוף. זה כאילו בתור מהלך השיר, אתה צודק שבצורה, כאן כבר כן נכנס לנתוחים שיחו נשמתיים עמוקים, שאומר שיש כאן גם איזשהו מנגנון כזה שבסוף שבר ייצור את כל הדברים מסוים האלה. אבל לכן חייבים להבין שזה שתי הדמות הכפולה שבעצם מלמד את הדברים האלה. אני אומר קצת, עכשיו קצת טיפה יכול להישמע לכם קצת דרשנות, בהמשך נהיה לי יותר זה, בסופו של דבר שהרב אומר הם ביתים על הגוף האנושי. גוף זה מלשון עצמיות, נכון? גוף הדעובדה, כן? שבעצם הם מתביתים על, והקשר של כל פסקות של כאן, על מידת המלכות. שמידת המלכות, כמו שאמרנו, יכולה להיות הכי גבוהה ויכולה להיות הכי נמוכה. זה בעצם המושג הזה שקשור לסוגיית העצמיות, סוגיית הסובייקט של האדם. שהיא יכולה להיות הכי בריאה, כמו שאנחנו תמיד חוזרים אומרים, שתכלית כל הסובייקטיביות זה להיות מחובר לאובייקטיביות. תכלית הנוקבה זה לשך שוקתך. אבל הם בדיוק מפתים אותה בדיוק מגסים את הצורך הקיומי הזה שקיים באדם להטמיעות ומפתים אותו של ההטמיעות שלך כדרך להיות לבצר את החומרנות שלך או של ההטמיעות שלך כדרך לכבוד חוויות רוחניות גדולות מאוד ובזה הם רוצים בסדר שבר לפגוע ולסרס בדבר הזה שנקרא גופה בדבר הזה שנקרא העולם של העצמיות של האדם. אומר אמר הרב וכל אמר אדם הוא להימלט מתוך המהפכה של צללי צמרת ובלעות של עול הללו של אלו הזוהמות מכשרת החומריות והחולות יחד המתמזגים זה בזה מתחברים מזווגים יחד כדי להוליד ילדי פשע זרע שקר. ונראה כאן שהרב כאן רומז לא עוד סוגיה באורות האמונה לסוגיה הזו של המוות והמר מוות שאפשר לומר שהחומרנות היא המוות שרצון לשקר את האדם בסתמיות והמינות היא המר ממוות שהיא בעצם יותר גרועה ממוות זה בעצם עולם מוכנים מזויף והרב אומר שהמוות זה המר מוות קשה למלחם באדם בטח באדם המודרני שיש לו מודעות מאוד מאוד לעצמיות אז זה מאוד מאוד סולד מעולם ריק מתוכן כמו שהמוות משיג לפניו ומאוד מכוער בעיניו התפיסה המיסטית הנוצרית שמדברת על מה מוות שהיא שונאת את החיים ולכן הרב אומר הדרך היחידה של הרשעה בדורנו או במקום כזה שבו עצמיות מאוד מאוד מתפתחת להילחם באדם זה על ידי שילוב בין המוות והמר מוות שזה כל התרבות האירופאית שהצד הגלוי שלה הוא לכאורה מציג משהו מאוד מאוד קיומי, מאוד מאוד עולמי, מאוד מאוד ארצי, אבל התהליכים הסמויים שמסתרים בתוכה הם יסודות מיסטיים נוצרים שמסתרים אחריה של יורש מן העולם, ותרבות כזאת היא תרבות מאוד מאוד עולמית, אבל מאוד מאוד מלאה ביורש, שהם מסתרים גם יחד, אז נוצרים תרבות כזאת שנראית מאוד מאוד עשירה, מאוד דעתנית, מאוד מאוד מלאת חיים, ואין לה את השימוש של המוות, אבל אין לה גם את הבבת הפשוט, את הייאוש של המוות, אז יצד הנפשות, וכל שהרב אומר שם, שלהינצל ממנה צריכים לדעת איך להפריד את פח היוקשים הזה, וזה מה שהרב כאן אומר, על הצורך להפריד את המיזוג ביניהם, את מוקות הרנה ואלוקים חיים, באות הרוח מלונה, תביאו את העולון אשר למנה ניתנה מנשמת עולם מרומים, תפריד את פועלי האבן והטבע הרוחנית, אתה תוכל להתחבר עם טבע גופנית, כל אחד מהם לפני עצמה תיקשל ותפול לפני הגבורה העליונה, המגלה מאור הנשמה, מכל שם הכוח, וכל תמיד יכול להיות לב, המשרים חותם, שירותים יחיו, וישרו בדרכי בינה, כי ברגע שכל דבר יתגלה בפני עצמו, אז כוח הגבורה שבאדם, שזועק רצון לחיים, מרגיש עסקה עם הדברים האלה, לא נותנים אותה חיים. זה בעצם בינתיים הפסקה הראשונה, שכאילו ראינו כאן שתי דמויות שאורבות אל האישיות של האדם, במיוחד שמתמזגות אחד מהשני, ואיך אדם צריך לפרד מילים. אבל כאן הרב בפסקה הבאה, מכניס כאן עוד מרכיב נוסף לתמונה, ואנחנו בעזרת השם אפשר לראות סדרי תיקון יותר מפורטים שצריכים לעשות את הדברים האלה. הוא אומר, כשהשכל הפשוט, מישר, עושה את מעשה ברוך האדם, צריכו להילחם עם הרוח החשוך של התאווה הגולמית, שמארזת את אמת בני השכל והיושר בראשית התייסודה. בייחוד אם היא מניחה מכשולים את הקווים המעשיים שבצורים השכלים, שם היא מניחה את ערסה, את ביצי הצפוני שלה, והביטוי ערסה, אנחנו מכירים איזה שש מקורות דבר שתמיד זה קשור למינות, אבל עוד פעם אנחנו נצטרך אותם גם בתור הקשר של הנפש שלנו, את ביצי הצפוני שלה, והם הולכים ומתפתחים עד שיש שירוצים שירוץ נחשי, ואולי נחש שעוד פעם מזכיר לנו בהלך שפי, כן, גם את בילה משה, בהתגלמות המעשית, ואותם זאת גם מהשכלה ובינה חודרת. אז הרב כאן, קודם כל הכניס כאן עוד גורם נוסף לתמונה, וזה השכל הפשוט והישר, שהוא עולם המודעות של האדם, שבהקשר שהמקביל לפסקה הקודמת, זה בעצם קשור אל ה... שם הרב תראה, זה הגוף של האדם, שקשור לגוף הדעה, אבל כאן זה קשור לגדת הזהות של האדם. שבאדם יש גם שכל רציונלי, שתפקידו בצורה עקרונית לעורר את המבט הבהיר של האדם אל העולם, שהוא בעצם עוד מעט נראה, הוא ניטרלי. לא שהוא ניטרלי, יש לו גם תפקיד גדול בעולם. הוא בעצם אמור, הצל של אדם אמור, כמו שהרב כאן אומר, שהוא אמור להיות הישר, שהוא אמור לשפוט את האדם ולכוון את האדם את מעשיו. אבל עכשיו יש מי שעורב אל השכל הפשוט הזה, וזה, כמו שהרב כאן אומר, הצד התאווה הגולמית. זה יכול להיות תאווה גולמית, באופן הראשוני שלה כתאווה חומרית, שהיא בעצם כן, כל מה שפסול נוגע, שיש לאדם יש איזשהו אינטרס פרטי על השכל שלו, עמת הביקורת שלו מתוותת לעומת הדרכים האלה. אבל הרב אומר, בייחוד אם אינך משולים, זה השם נראה לי הרב כלום מקבל לגרסה מפותחת של התאווה, לא בצורה הגולמית שלה, שהיא תאווה חומרית, אלא מה שהרב תיאר בפסקה הקודמת כתאווה רוחנית, שמכשילה משולים את הקווים השכליים שמצורים השכליים, שם היא מניחה את הרסה, שהיא בעצם מדברת בשם השכל, מדברת בשם הצד המופשט של החיים, אבל היא בעצם יוצרת תפיסה רוחנית מובטת כלפי החיים, כן, והם הולכים לתתחיל את שעושים שירות לחשים בגלמות מעשית בתיאוריות הנובעות גם מהשכלה ובינה חודרת, שהיא לכאורה באה לתת לאדם איזשהו מבט רוחני על העולם, אבל כזה שבסוף של דבר מאבד לאדם את המבט הישר שלו, שזה מה שהרב גם הרבה במר דת אלוקים מדבר, שעל ידי זה שהאדם מתבונן במופלא ממנו, אז הוא בעצם מאבד, כמו הרמב"ם מורה נבוכים מדבר על זה, הוא מאבד את כושר השפיטה שלו. אז יש שתי דרכים איך לאבד לאדם את השכל. אלוקים עשה את האדם ישר, נתן לאדם שכל, נתן לאדם בקשר של הפסקות שלנו סובייקט, נתן לו צורת מבט על מציאות. או על די חומרנות, אז אדם קצת אפסול שנוגע, מאבד את ימת השיפוט על העולם, או על די שאדם מתעסק במופלא ממנו, אז הוא, כמו שהרמב"ם אומר, שאדם שמתעסק בדברים חוקים, הוא מאמץ את העיניים, אז הוא מאבד בעצם את יכולת הבחינה הנכונה של הדברים, זה מצווה שיוצר לאדם שהוא איבד את עמת הביקורת, איבד את עמבט על העולם. אז אם בפסקה הקודמת הרב תיאר איך הם פוגעים בגוף של האדם, כאן הרב אומר איך זה משבש את הדבר החשוב שקיים באדם שכל, שהוא בעצם צורת הסתכלות של אדם, או על די תאווה גולמית, חומנות יתר, או על די תפיסה רוחנית ששם את האדם במקום כזה שהוא איבד את הכושר של השום. מה זה איך?
הקווים המעשיים
שיותר מוצחרים, כי יש, כן, הכוונה, הוא לא נותן לאדם לראות את העולם המעשי בצורה הנכונה שלו, בגלל שהוא אוכל את הדברים במקום מאוד מאוד גבוה. כן, זה מה שגם אומר, שעד שעושים שירות נחשי בהתגלמות המסיב, בתיאוריות הנובעות גם מהשכלה ובינה חודרת, שהם בעצם באים לתת לאדם מבט מאוד מאוד חודר, מבט מאוד מאוד עמוק, ומלא זה התחום יגרום לו שהוא יגיע לכלל שיפוט מסיב ולעשות דברים בצורה לא נכונה. אז זה שתי צורות שונות איך ה... כן, כן, כן. עוד פעם, לא, מכשילה מכשולים את הקווים המסיעים שבצורים מסכלים, היא נותן לו ציור שכלי, שעשו שבר לא נותן לו, מתוך ציור שכלי, לראות נכון, לבנות את הבירוש שאתה לו מקודם. אם הוא היה בא מהמבט הטבעי הבהיר שלו, היה לו יכולת לראות את הדברים. אבל אם היה לו, כמו שהוא אומר, השכלה ובינה חודרת, מניחה לו ציורים שכליים כאלה שבעצם מאבדים את יכולת השיפוט של אדם של הדברים.
אתה
נתנו פה הפוך, בגובה
היא לא
יכולה
לגעת, אבל
כשיורד
למעשיות, שם
המגע,
שם אפשר
לשאוך עקב,
מה שכתוב.
כן, אני מבין ששם יבוא הנפקמין של הדברים, וזה בדיוק כמו שהנצרות לכן ביטלה את המצוות המעשיות, הכוונה שזה יורד למעשה, אין לו מה לומר בעולם המעשה, זה שם אין לאדם אף יכולת התנהלות כאילו, ואם לא היה את הדבר הזה, על האדם זה איזה מבט ישר, לוקים את האדם ישר, שהיה יכול לבחון את המצוות בצורה נכונה. אבל כאן הוא בא במקום כזה שאין לו אף יכולת לדעת איך לטפל את העולם המעשי, ושלם המלא הרבה עטריות יכולות לבוא לאדם. בואו שנראה, כן, מה זה?
כן,
אני חושב שאתה מדבר על הדימוי
של
הקרב,
אבל
אני חושב שאתה מדבר על
הקרב.
יכול להיות, כאילו, שאם נדבר על נחש הקדמוני, טוב, לא יודע, שהרב תמיד מדבר על הנצרות ארס, כן, שהוא, כאילו, כן, זה הרצות אבני לא משמר לצל, זה הוא מביא משם,
תמיד,
כן, וזה תמיד זה משהו אחר, זה הקביש. כן, 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 טוב, בסדר, המלחמה והזהירות, לא, אז קודם אמרתי שאולי בילם גם קשור לנחש, כן, בערך שפי כלשהו, כן, לזה. המלחמה והזהירות צריכה להיות בראשית הסתכלות השלום שלה. אותו פרק שמגיע במשכלתה לחוגים מסים, שם הנחש עורר בפתות, לפרוץ בידועות עולם, שלא עורד ברשת וקצל, שם משוך הכב, תשרה להם שמי לב על דחיהם, נזרים בגבוהה של מעלה, שם מסית קוראים עם עוד יותר לעזרה מכל של לדעת איך את העולם המוכני להוריד אל העולם המעשי, כי שם בדיוק במגע עם העולם המעשי, שם נמצא נקודת הקשר של הדברים. כשם שרוח הטבע עומדת להצלת השכל, כן עומד רוח השכל המגושם לסתן על הבניינים הנאצלים, המופיעים מקור קודש יותר עליון מערכו, המופיעים מקור קודש יותר עליון מערכו, לעומתם הרי הוא דומה בקשפיתו, שום כוחו ואיסורו אל הנאות, לא תחשים הרגלים לרוח הטבע לעומת ערכו. וכאן נראה לי שהרב מדבר על התאווה הגשמית, כן? שזה מה שהרב אומר, שיש, האדם הופך להיות עם שכל מגושן, שכל כזה שמאוד מאוד עסוק בצלים הגסים שלו, בלי פתיחת עיניים לראות את הדברים במקום יותר גדול. ומלחמה נתשאר לומת המשפטים של דולדות אור עליון, מאור תורה ואור שבנראה בסודו לישרים היא כפולה. פה מתחבר כבר השכל האנושי המגושן בתור לוחם, והשני צדם עומדים לעזור לו ברשע, שני יובם התדירים, רוח התאווה החומרית ויום חנית יחד, ונתון פני אלוקים ימלט מהם. אז בעצם נוצר כאן מצב, שזה מה שאני צריך להדגיש, שעכשיו פתאום יש שלושה אויבים פתאום, כי יש את רוח התאווה הגשמית, יש את רוח תאווה האמונית, והשכל, כמו שאתה אומר, פתאום הפך להיות גם הוא מגושם, אז אפילו המערכת האישיותית של אדם, גם היא פתאום מתנכרת לדברים שבקדושה. כי בעצם, כמו שאמרנו, היא לקחה את מושג הסובייקט, את מושג ההתבוננות המציאות, ואותו היא עבדה, אותו היא עבדה. אז מעכשיו, בעצם הם צדו משהו שבמקורו היה צריך להיות טוב, כי הרי מה שהקדוש הוא בנה באדם את המבט השכלי, הוא בנה באדם אלוקים מצד האדם ישר, בנה באדם מבט כזה שמצידו, כמו שהרס"ג אומר, שאם אדם לא הולך לגמרי משכל בלי כל מיני פרות אחרות, ובסוף היה מגיע לאמת, כי יש משהו שהקדוש הוא נטע, אתה חולה אדם דעת, נטע באדם, דרך המבט הבאים של אדם, את היחס שלו אל האמת. אבל כיוון ששתי הפחות הרעים אלה, שכנה הרעים יצטפו אליו, אז הם גייסו גם את השכל, שהשכל עצמו עכשיו בוחן את הדברים בצורה מעוותת, ובעצם רק הולך ומחריף ומגיש את הצעד. עכשיו יש שם כבר שלושה מבין כאילו, כן? שזה בעצם השכנה הרעים, שני מבין ותדירים, עשתה כאן השכנה ופה שמים. כן, 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 שכנה הרעים. שבעצם הפכו אותו להיות שלי, אז לכן הוא אומר, טוב אצל אלוקים, ימלט מהם. מקודם, פסקה קודם, דיברנו על הצורך לבודד את שתי אבות אל אחד לשני. אבל הוא אומר שכן, עבודה הרבה יותר שורשית יותר לעשות. לבודד את השכל האנושי, לבודד אותו מהם. שבהקשר מצב לכאן, זה בעצם משהו שביסודו היה בכלל שייך לדבר של קדושה. וניצוד ביניהם, צריכים עכשיו לעשות פעולת חילוץ, בעצם מה שנקרא מלחמת העצמאות, ולגלות את מידת העצמיות, לשחרר אותה שתהיה עומדת בצורה באמת העצמית שלה, ולא בצורה שהיא בעצם רק מגבה את הקומות האחרים. כי זה בעצם אולי חלק מהמוקרות שקיימת כאן, שבעצם כל מידת האישיות של אדם, כל מידת העצמיות של אדם, הופכת להיות עוד אויב שלישי לכל הדברים שנלחם וכל הדברים שבקדושה. ודרך איסור מלחמה להשם זאת היא בראשית כל להפריד את השכל משכנה ורים, לברר לו שאין חברתו נאה עמהם, וזה הרבה בעצמו מתעלה ואור הדבר שבקרבו יכיר את מקומו ויתלווה עם הרוח האצילי של אור הקודש שעוד אמונה לנה אין השם לא מופיע עליו, כי הרי כל עניינו של השכל הוא באמת להיות קשור אל הרוח האצילי, או כמו שאמרנו בכל הפסקות הקודמות, זה בעצם מידת המלכות, מידת הזווית המוחלט של אדם, שכל עניינה בצורה אמיתית היא להזדבג עם הרוח הצילי העליון. אז לכם אלה בעצם היה כאן, בעצם השתלטו על העצמיות של האדם, ואיבטו אותה שבעצם, בקשר מסלב זה כאן, מידת העצמיות הופכת להיות מסוכנת מאוד, ובצדק יהיו מורי דרך שיגידו לאדם, אסור חלשים לעצמיות שלך, אז זה עניים לו, זה מנתק אותך מכל האורלוקי, כי למצל מישהו איבט אותה, סירס אותה. אבל הרב אומר, דווקא הדרך של הרב כאן היא להזכיר לעצמיות מי באמת, ובעצם להבדיל אותה מי החברה הבאה, ועל מלט לשאר אותה אל מקום הגודל עצמו. ואז, אני עוד רגע חזור לכל, ואני רק רואה לכל כך אפשר לדברים, התפוצצו הרי עד, שחו גיבות עולם, והרוחות הזהירים שעל טבע רוחנית וחומרית, מתחילים גם כן להתאחד מצועתם. חלקנו יותר סיגים, מסתרים ומחבואים. בצדים יותר תאורים שלהם באים לשרת בקודש, לקשט את כוח הדמיון, לרומם את להב רגש הלב, והכל מצליחים ללא שמיים, אפילו רוחות, אפילו מזיקים, זאת השם דקי איש, גם אויבל ישלים איתו. אז בצורה כללית צריך לומר כאן, שיש כאן בעצם שלושה חלקים שנמצאים בתוך הנפש הבהמית. יש בה את השיגים הגמורים, יש בה את החלקים הניטרליים שלה, ויש בה את ניצוצי הקודש שבעצם דברים שבמקורם היו קשורים בכלל לנפש האלוקית ונלקחו משם, צריכים להשאיר אותם למקומם. קודם כל רק ברמה הכללית מה שרב כאן אמר, שאת ניצוצי הקודש, זאת אומרת את הנקודות האמיתיות שאמורים להיות קשורים לקדושה, אותם צריכים להפריד מהם ולחבר אל הקדושה. את החלקים הביניימים שלה הם יכולים לשרת בקודש, כי הם יש בהם איזשהו כלי שרת שאתה יכול לקחת הרבה דברים מהצדדים הגסים שקיים שם, אבל שקשורים לאיתנות, שקשורים לכוח של דמיון, שקשורים לכוח של עוצמה, ולהשתמש בהם ככלי הגון שישרת את הקדושה. אבל יש את השיגים העצמיים, שהשיגים העצמיים זה הצד של הנפרדות, זה הצד של לאן נעים לו. שהדבר הזה, אבל כמו שאמר קודם, צורה קצת מפתיעה, לא מפוצצים אותה, אלא חלקי יותר שיגים מסתתרים במחבואים, וזה דבר שדיברנו עליו הרבה הרבה בעבר, שהשיגים הגמורים של אדם אין להם עניין להימחק, אלא יש להם עניין להיות כמו שמירי היין, שיוצאים מתחתית היין, כל הזמן לעורר תסיסה, כי יש בהם גם נקודת אמת. כי הם אלה שזועקות, את זה, אנחנו התלבטנו בעבר, האם זועקות את נקודת העצמיות, או שזועקות את אותם מלאכי השרת שאמרו לא יברא, שהם זועקות את המקום הסמל הזה, שהם לא מוכנות לקבל את עולם התיקון, את העולם המבני כמו שעכשיו, שזה רק נציץ מעבר כך לסיום, מה שאני כותב את זה בעמוד ר' של עמד ו', כן, במצולות הנפש, אז אני זלג לסי את השמה, אנחנו מדברים שבכירו יודע איך לקחת שבי את כל החי והכוח. כל הכישרון והרעיון, כל השיח והשיג אשר לנפש התמיה. שזה הקבוצה הביניימית של נפש בהמה, שיש בה הרבה דברים טובים. חי וכוח, הצד העוצמתי שבה, כישרון ורעיון, שזה קשור יותר אל כל הצד הרצוני שבה, השיח והשיג, שזה קשור למרחב החיים שלה, ולשבת הכל לשורש הקודש. ואז יותחו השיגים הגמורים, ויוכלו ירדו למצוות ים הנפש, שכל שם מליץ לטובו, שגם לפי השיגים גמורים עוד הרבה, ולא מוחקים אותם, אלא מציעים אותם במוקי הנפש, כי יש זה מחיה סמויה של השמרים האלה, שבאים כל מיני לדרוש מהמציאות, לא להסתפק במה שקם עכשיו לדרוש מהם יותר, והצדים של תארה, סביבי אור הקודש, אצלנו זה היה בעצם השכל, כן, מידת המלכות שנשבטה, שמידת המלכות היא בדיוק המידה הזאת שיכולה חלילה להיות נתלשת מתשעת הספרות הקודמות, ולהיות קשורה לכלים העצמיים, כן, לאותו בת מלך שהלכה לאיבוד ונמצאת עכשיו אצל נמצאת אצל המלך הרשע הזה שבעצם לקחו אותה משם, אז אליה צריכים לעשות עכשיו פעולת חילוץ, סביבי אור הקודש שנבלו במצוות דת הנפש מיה יצאו לחופשי בדיוק באור הנפש האלוקית להגדיל את פר הקודש כאור שבעתיים, ועל מלך זה בעצם מידת הלבנה, מידת הנוקבה, שהיא מתארת למידת החמה, לא רק שבקשר אותם לכאן היא תחזור למותר, אלא היא אור הלבנה יש שבעתיים, כאור שבעתיים בראשית, היא תתרום לחמה את כל תנועת העילוי, את כל תנועת ההתקדמות של העולם. אני חייב להדגיש כאן דבר חשוב, שהסדר של הרב כאן הוא שונה מהסדר של תנועת החסידות. בתנועת החסידות, בדיוק, זה תמיד בנוי מהכנעה, הבדלה, המתקה. שלב ראשון זה הכנעה. אחר כך הבדלה ואחר כך המתקה. הרב כאן בנה את הדברים, זה קשור כבר למה שאני מתחיל את השיעור, שהרב מתחיל את הכל קודם כל מהבדלה. כן, ש...
איפה הרב
מתחיל? אצלנו, אני חוזר אצלנו, שהרב אומר קודם כל צריך להסביר לנפש האלוקית שלא טוב לה להיות עם שכני הרעים, נכון? שזה בעצם מה שקשור למה שאמרנו כבר בתחילת השיעור, בפסקה הבאה, שהעבודה הכי חשובה בסוגיית נפש בית אלוהים זה קודם כל המודעות. התפיסה שמבינה שיש נפש ויש נפש אלוקית. לפני היישומים המעשיים, המוסרים, קודם כל הרב אמר, התודעה הכי חשובה בהקשר של מכאן. שבשר זה נראה לי שיטתו היסודית של הרב, שהכל מתחיל מעולם הדעת. הכל מתחיל במלחמה עם הנפש, גם החב"ד הכל מתחיל מעולם הדעת, אבל שם הכוונה הדעת שלנו בלבדו. כאן עולם הדעת הכוונה זה עולם שבעצם יודע לסדר נכון לכוחות הנפש, שעצם זה שיש מודעות, לשים כל דבר דבר מקומו, זה הפתרון הכי יסודי, בלעדי הדבר הזה כל מה שלא תעשה אחר כך, אז אתה תמיד תגיע לדוצים, אתה תפגע בצדדים טובים, תוך כדי שאתה פוגע בצדדים רעים, או תימנע מעשות דברים לפגע בצדדים הרעים, בגלל שאתה חושב שדברים טובים, זה מה שהרב, מה שראינו בראש למדי, תראה את הבעיה כל זה סיבוך בנפש, לכן העבודה לא רק זה, לא רק עבודה סדרנית, היא גם המהות. עצם זה שיצאת את ההבדלה, כבר בדבר המסב לכאן, בעצם הדבר הראשון זה קודם כל להוציא מהשבי את ניתוצי הקדושה. זה הדבר הראשון, וזה בעצם חידוש גדול של הרב על כל סוגיית בסוגיה שלנו, אם אני צודק שהסוגיה היא סוגיית המלכות, סוגיית העצמיות, אז יש הרבה שגידו שקודם כל צריכים, לפני שבכלל בכלל מותר לדבר על זה שיש מושג כזה שמקרה אני באדם, צריכים קודם כל לעשות הרבה ביטושים, לעשות הרבה דברים אחרים, אני אומר לא, קודם כל צריך להזכיר מה העצמיות, מה התפקידה האמיתית. זה האמירה הראשונית של ההבדלה. בעקבותיה, אז יש אחר כך, אצלנו לפסקה, את השלב, נכון, אחר כך, מה היה השלב השני?
מה? זה לא הבדלה ראשונה,
אחרי זה לא. אחרי זה לא, הם משיגים גמורים כאילו, שזה הכנעה, לא? ובסוף... כן, כן, שזה מה שאומר שמעלת משיגים גמורים, אתה דורק עצילה כאילו. נכון, איך, למה נפח את זה, נכון? השנייה, לא טוב לעמוד, נכון, רגע. ראי, אנחנו קוף, למד, קוף, למד, קוף, קוף למדלת. חלקם יותר סיגים, סתרים מחבואים, שזה בעצם להכניע אותם. וגם לרב יש חידוש בלהכניע, שלהכניע זה לא למחוק, אלא להכניע זה לקבוש אותם במקומם, שבצורה חרישית יעשו את פעולתם. והצדים יותר טהורים שלהם באים לשעד בקודש. אחרי שהבדלנו והכננו, עכשיו עושים המתקה. כמובן, לוקחים צדים שהם באמת קשורים אל הנפש הבאמית, שיוצאים נפש הבאמית, ואותם ממתקים, אותם מצרפים אל העולם של הקדושה. כן, בסדר? כן, בכלל, צודק. זה גם חסות ככה. כל זה שהכנה עבדה זה הכוונה, זה ברור שבסוף כל דבר מתייחס למשהו אחר כאילו. אבל זה זה שכאן הרב מדגיש, כי בעצם מדובר כאן על שלושה רובדים שונים כאילו. אז שלב ראשון, אתה יוצר הבדלה, הכוונה, מבדיל מה טוב כמה טוב הרע. שלב שני, אם אלה את הדבר הרע, אתה משמיד את שורש הרע, או לא משמיד, אתה יוצא דקת, אתה מכניע את שורש הרע. ואז זה מה שנושא לך, לקחת את הדברים הניטרליים, שכבר אחרי שאת השורש הרע, אתה ידעת איך להטמיע במקומו, אז לקחת בהם, והיה גמור לאלוקנו, וגם איבל ישלים עמו, שאפילו מזיקים, אפשר אחר כך נצרף אותם למלאכת שמיים, בעזרת השם, דבר שמו מעל, נזכה שמכל השברים האלה, שברי הלוחות, נזכה שחג להשם המחר, שלעתיד לבוא החג הזה יהפוך לצון לשמחה, ויתברר האור הגדול שמתגלה מצילות גדולות של אורות גדולים, שאם נשברו הלוחות, אז לעתיד לבוא מכתבים על לוח ליבם, ככה נאמר לעתיד לבוא, הלוחות יחזרו, יחקקו בתוכן הפנימה, ולא צורך ב... דברים חיצוניים שיסבלו אותם.